נושא של הלכות חנוכה בחלק ג' בלכות ההלכות, אורח חיים, וההלכה הראשונה זה עניין החנוכה, שצריך כל אדם להוציא את עצמו מן המדמה שהוא כוח הבהמיות, שהם התאוות כולם, ולעלות אל השכל. רבי נחמן אומר בסימן קפה, חלק ראשון, שהדבר הגרוע ביותר אצל האדם זה כוח המדמה, כי הוא בעצם מבלבל אצלו את הערכים בין האמת לבין מה שאדם בודה מליבו. וצריך להיזהר מאוד שהיהדות לא תהפוך למנגנון שמתחיל מהאדם. זה נקרא כוח המדמה. המדמה זה בעצם הכוח שמתחיל ממטה למעלה, שהוא סובייקטיבי, המצאה אנושית, במקום שזה יהיה בקטע האלוהי שיורד לאדם, שזו בעצם האובייקטיביות, האמת האלוהית, התורנית, נבואה. אז כל פעם שאדם ממציא לעצמו משהו ביהדות, הוא בעצם כבר נכנס לכוח הבהמיות, כלומר, בהמה זה כוח של שניות, בית המה. במקום שהכוח יגיע מהאלף, הוא מתחיל מהבית, כלומר, הוא מתחיל מהאדם. אז זה נקרא כוח הבהמיות, שהם התאוות כולם. ומשם מתחילות כל הבעיות. מה צריך לעשות האדם? לעלות אל השכל. אז הרב שם כותב שהשכל זה נקרא כותל. הכותל הוא בעצם סוד השכל, שזה כף וו, כן, 26, ותל, תל שכולם עולים אליו. במילים פשוטות, צריך לחזור ליהדות בריאה, שהקדוש ברוך הוא המצווה, והאדם הישראלי הוא המצווה, ולא להמציא דברים שלא כתובים, להמציא שיטות, כן, שאדם בודה מליבו, ממציא, כי זה בעצם עבודה זרה. ואחר כך, אפילו כשמשבר הכוח המדמה, כשחוזר לעלות מדרגה לדרגה, אזי מתפשט שנית כוח המדמה וכל הבלבולים. זאת אומרת שהדבר הזה הוא לא חד פעמי, הדבר הזה חוזר. כלומר, גם כשאדם הצליח לשבור את הכוח של המדמה, כשהוא עולה לקומה נוספת בחיים שלו, אז הכוח הזה עוד פעם מתחדש. כי הכוח של המדמה, הוא נמצא בכל מדרגה ומדרגה בחיים. אז נכון שהשתלטת עליו בקומה א', אבל כשאתה עובר לקומה ב', הוא שוב מופיע. מתפשט שנית, עם כל הבלבולים שלו. אז מה צריך לעשות האדם? צריך לחזור ולהכניעם. זאת אומרת, שוב פעם אותה עבודה של הכנעה בקומה העליונה יותר. וההכנעה, כן, אותה הכנעה, הוא על ידי התגלות גדולות הבורא. זאת אומרת, מה שאמרנו מקודם, שהאדם צריך להכניע את כוח המדמה על ידי שהוא מבין שהדברים באים מלמעלה, ממעלה למטה. זה נקרא התגלות גדולות הבורא, קראנו לזה כותל מקודם, שזה בעצם גילוי הקף וב. הרב עכשיו מלביש את זה במצווה פרקטית בעולם הזה, ואומר שזו הצדקה. כלומר, דהיינו צדקה, שהיא, כשאדם נותן צדקה, אז הוא יוצא מכוח המדמה. כלומר, כמה שיש כוח מדמה לאדם, הדבר שהכי מבטל את כוח המדמה שלו, שהוא כוח שלילי מאוד, זה בעצם כוח הצדקה. כשאדם נותן צדקה, הוא בעצם הופך את התאוות שלו. כי האדם הפשוט רוצה לקבל באופן אוטומטי. ברגע שהאדם הזה הופך את הרצון לקבל שלו לרצון להשפיע, אז זה כבר יציאה שלו מכוח המדמה. וזה בעצם הסוד שהרב כאן מלמד, שכדי להתפשט, כדי לצאת מהכוח המדמה הזה שמבלבל את האדם, צריך להיכנס לעניין של צדקה, של נתינה. וזה כוונת הודו לשם, קראו בשמו. מה זאת אומרת הודו לשם, קראו בשמו? שהוא כדי לעלות מעשייה ליצירה. כשאדם רוצה לעלות ולהבין מה הקדוש ברוך הוא מצווה, כן? אז הוא צריך לדעת מה קורה בעולמות העליונים. שמהעולמות העליונים, מהבורא יתברך, ירד הציווי אל העולם הזה. אם האדם לא מסוגל לעלות קומה, אז איך הוא ידע בעצם מה הקדוש ברוך הוא מצווה עליו? ברגע שהאדם לא עולה קומה והוא נשאר למטה, בסופו של דבר הוא יכול להתחיל לדמות לעצמו כל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא לא אמר, להמציא בעצם הלכות. ולכן צריך האדם לעלות, כן? בכוונת הודו לשם כי טוב, הודו לשם כי ראו בשמו, לעלות מעשייה ליצירה. על כן מזכירים גדולות הבורא כדי להכניען. זאת אומרת שכל העניין הוא להזכיר את גדולות הבורא. אני מסכם, הרב פותח את הלכות חנוכה בעניין המלחמה שיש בין השכל לבין המדמה. השכל היא החוכמה האלוהית שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, והמדמה זה כוח בהמי, זה לא כוח של האדם. מה זאת אומרת? המדמה זה בעצם להמציא דברים שלא כתובים, שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם. אז האדם המדמה בעצם מתבלבל, הוא עולה ונכנס לעולם דמיוני וממציא לעצמו בעצם הנהגות, הלכות, עניינים ביהדות, וכאילו בסופו של דבר מתחיל לחשוב שהקדוש ברוך הוא ציווה את זה. אז הדבר הראשון כדי לחסל את הסיפור הזה זה כוח הצדקה. כשאדם נותן צדקה הוא בעצם מבטל את הרצון לקבל שלו, אז הוא יוצא מכוח המדמה ומתחיל את כוח ההשפעה. ברגע שהאדם פותח לעצמו את הערוץ של ההשפעה, באותו רגע כוח המדמה מתבטל ויחד איתו כל הבלבולים, ואז הוא מגלה בעצם את הקדוש ברוך הוא. אז בליקוטי מוהר"ן, שם בסימן קפה, הוא כותב שזה בחינת הכותל. שהכותל הוא בעצם תל של כ"ו. כ"ו זה שם השם, זאת אומרת אתה צריך לעלות למדרגה שאתה יודע שמה מצווה שם הוויה, שם השם. מה מצווה הקדוש ברוך הוא, ותפסיק להמציא לעצמך דברים שלא כתובים, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותם. אז לכן צריך לעלות מעשייה ליצירה. כי בעשייה זה עולם תחתון, עולם של האדם, וביצירה זה כבר כוח אלוהי. נכון? זאת אומרת שזה כבר קודשא בריחו. אז כשאדם עולה לעולם היצירה, הוא מגלה בעצם את הקדוש ברוך הוא. בעולם העשייה הוא מגלה רק את עצמו. על כן מזכירים גדולות הבורא כדי להכניען עיין שם. הלכה א', עכשיו אנחנו מתחילים באמת את ההלכה, שם זה הייתה הקדמה לסימן קפה בליקוטי מוהר"ן, שנה ראשונה, כלומר חלק ראשון. ועכשיו אנחנו נסיעים לעניין ההלכה בעצמה. אנחנו לומדים על חנוכה, לכן הלכה ראשונה בהלכות חנוכה. וזה בחינת חנוכה. הרב מסביר מה פירוש המושג חנוכה. אומר הרב שהוא הערה ראשונה מכל השנה. מה זאת אומרת שזה הערה ראשונה מכל השנה? קודם כל בפשט, הימים מתקצרים עד חנוכה, מחנוכה והלאה האור מתחיל להתרבות בעולם. זאת אומרת שיש יותר יום מאשר לילה, מתחיל. זאת אומרת שהריבוי הראשון, ההערה הראשונה בשנה, היא בעצם חנוכה. במילים אחרות, הרב מתייחס ברמז למדרש שאומר שכשאדם הראשון חטא, אז הוא ראה שהעולם הולך ומחשיך. מאותו יום שחטא. מתי אדם הראשון חטא? בראש השנה, באלף תשרי. כשראה שהעולם הולך ומחשיך, כי הרי אנחנו נכנסים לתקופת החורף מראש השנה, אז הוא חשב, אדם הראשון, שבגללו העולם הולך ונעלם. כלומר, עד שיהיה חושך טוטלי ונגמר הסיפור. ברגע שהוא הגיע לתקופת טבת, כן, תקופת טבת זאת אומרת כסלב, כי בתוך חנוכה אני מזכיר לכם שיש ראש חודש טבת, מה קרה? הוא ראה שהעולם הולך ומאיר מחדש. מה אומר המדרש? מה עשה אדם הראשון? קבע 8 ימים של יום טוב. ככה כתוב. מעניין מאוד. כלומר, אדם הראשון חגג חנוכה. בפעם הראשונה בהיסטוריה. כן, צריך להבין את העניין. זאת אומרת שאדם הראשון כבר הבין, בלי שיהיה סיפור של המכבים, החשמונאים, היוונים וכל הסיפור הזה, התכונה הזאת של חנוכה נמצאת ביקום כבר מבריאת העולם. רק צריך שיום אחד אנשים יוחזו בזה, יבינו את הסוד הזה. וכך בעצם אנחנו מבינים את כל מועדי ישראל, את כל חגי ישראל, שהפוטנציאל של אותם חגים קיים הרבה לפני הסיפור שקרה בהיסטוריה. רק שיום אחד בהיסטוריה ידעו כמה חכמי ישראל לנצל את הכוח שכבר קיים. והכוח הזה קיים כבר מבריאת העולם, לכן אדם הראשון כבר השתמש בו. אז אני חוזר, אומר הרב, וזה בחינת חנוכה, שהוא הערה ראשונה מכל השנה, כמו שמובא בספרים. עכשיו אמרתי לכם קצת ברמז מה מובא בספרים, כמובן שיש עוד הרבה, אבל לענייננו זה מספיק בינתיים, והיא, כן, אותה הערה, מרמזת על התחלת חינוך האדם בעבודה. כלומר, מחנוכה והלאה, האדם יכול להתחיל מחדש את עבודת השם שלו בצורה נכונה. גם אם עד היום הכל נעשה בבלבולים ובכוח המדמה, שהוא כוח בהמי, שהוא כוח שממציא, שהאדם ממציא לעצמו כל מיני דברים בעבודת השם, שהשם לא ציווה, זה נקרא אש זרה, אשר לא ציווה אותם, מחנוכה והלאה אפשר לעשות סדר. כלומר, חנוכה עושה סדר במוחו של האדם, בחייו של האדם. למה? כי הוא אומר לך, האור, אדוני, לא מתחיל ממטה, הוא מתחיל מלמעלה. ואור החנוכה זה בעצם רמז לירידת האור מלמעלה למטה, בצורה הנכונה, לא שהאדם ממציא דברים ממטה למעלה, אלא ממעלה למטה, זה יורד, זה חנוכה, זו הערה אלוהית, עליונה, שיורדת לעולם הזה, אז האדם יכול להתחיל להתחנך מחדש, מחנכים אותו. אז חנוכה לשון חינוך. זאת אומרת שהחינוך הראשון בשנה מתחיל בחנוכה. אם התבלבלת עד היום, מהיום יש לך אפשרות להתחנך מחדש, לתקן את כל מה שעקום, כל מה שמעובד. וזה לשון חנוכה. שאדם מתחנך בעבודת השם יתברך. כלומר, מחנכים את האדם מההתחלה בעבודת השם. ואי אפשר להתחיל בעבודת השם יתברך, כי אם כשיש לו מתחילה מלחמה. לשבר כוח המדמה כנעל. אז תחילת המלחמה, תחילת החינוך, זה מלחמה. מלחמה במה? במה שמפריע. קודם כל, תסיר את כל הכוחות שמפריעים לך בעבודת השם. מה הכי מפריע לאדם, אומר הרב כאן? כוח המדמה. כוח המדמה, אני מזכיר לכם, הוא אומר שזה כוח הבאמיות, שזה כל התאבות. שורש כל התאבות כולם של האדם. ולכן אתה צריך לצאת למלחמה, לחסל את כוח המדמה. בהיסטוריה זה מתלבש ביוון. כלומר, מבחינתנו, יוון הוא הכוח המדמה. אז אתם רואים, תפסנו שחקן והלבשנו עליו את הכוח הזה. אז יוצאים למלחמה נגד היוונים. ברגע שישראל נלחם נגד יוון, זה בעצם שהישראל נלחם נגד כוח המדמה. למה יוון הוא כוח המדמה? לדעתכם?
שהיהודים מדומיינים.
אבל למה? מה יש ביוון שהוא כוח המדמה? פילוסופיה. הפילוסופיה היוונית, מה זה פילוסופיה? זה לא תורה שבאה מהשמיים. מאיפה היא באה?
מהאדם
עצמו. זאת אומרת שיוון זה בעצם האנטיתזה של ישראל. יוון זה המצאה אנושית שרוצה לעלות לכיוון אלוהי, כביכול. חושבת לעצמה שההיגיון, שהשכל, הוא בעצם השולט והוא לבדו שולט. ואז כל מה שלא הגיוני, במילה הגיוני יש את המילה יווני, כן? כל מה שלא הגיוני לא שווה כלום. אז ישראל צריכים לצאת נגד ההיגיון הזה, היווני, ולומר שאנחנו לא מתחילים בהיגיון האנושי לעשות את עבודת השם, אלא במה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. זה ממעלה למטה. זאת המלחמה בתוכן, בפנימיות, נגד יוון. וזהו בחינת מלחמת עקום. עקום, עובדי כוכבים
ומזלות.
ומזלות. למה? כי מה זה עובדי כוכבים ומזלות? הם הכל מסתכלים מהטבע של העולם הזה. אין להם השגה במשהו למעלה מן הטבע. כן? איך אמר פרעה? לא ידעתי את השם. אני לא יודע מה זה י' כ' ו' כ'. כלומר, כל אדם הגיוני, שאפילו בתורה, כן? לומד תורה רק ברובד ההגיוני של התורה, כלומר, ברובד השכלי, כל פעם שתגיד לו משהו שבא ממעלה למטה, אם זה לא נכנס לו בהיגיון, מיד יש לו מעצור. הוא סתום. נגד הכוח הזה צריך לצאת בחנוכה. זה הכוח שצריך להילחם נגדו בחנוכה. כלומר, בחנוכה אנחנו לא נלחמים, היום אין לנו יוונים להילחם נגדם, נכון? זה לא שנלך ליוון עכשיו להפציץ. מה זה אומר יווני? יווני זה כוח שכלי שקיים בכל אחד ואחד מאיתנו, שמונע את הכוח האלוהי מלרדת. למה? כי זה עובר את השכל שלך. אז מה אם זה עובר את השכל שלך? אז כל מה שעובר את השכל, כל מה שלמעלה מה... עניין האנושי, כן, אתה לא מקבל. זאת הקליפה הגדולה ביותר שיש לאדם. לכן זה נקרא מלחמת עובדי כוכבים ומזלות, שהיה קודם חנוכה. ולכן צריך לצאת למלחמה הזאת לפני שהם מגיעים לחנוכה. כי אם אתה מחכה להגיע לחנוכה כדי לצאת למלחמה הזאת,
הוא יתפתח.
זה כבר יתפתח, אז קשה יותר לחבות את הדבר הזה על ידי האור האלוהי שיורד אפילו בנר הראשון של חנוכה. זאת אומרת שיש לנו בעצם, אנחנו באיזה שבוע של חודש כסלו? שני, נכון? איזו אות לפי הצירוף שמופיע בחודש כסלו? אתם זוכרים את הצירוף שמופיע בחודש כסלו? מה?
מה זה צירוף?
יוד וו בסופי?
של
ההתחלה? יוד וו או וו?
זהב הארץ היית טוב.
מה?
זהב הארץ היית טוב.
יפה, נו, אז מה זה?
זה וו.
לא.
זהב הארץ היית טוב, זה וו. אה, זה הספרה. לא, זה הספרה הזאת. וו.
לא.
וו. זהב הארץ היית.
טעות.
יושב הארץ, אני וו יו קי קי.
יפה, נו. זה לא הפסוק שציטטת. ויר יושב הכנעני,
הארץ הכנעני.
הארץ הכנעני. כלומר, וו, יוד, היי, היי. זה הצירוף של החודש. אוקיי? וו, יוד, היי, היי. אז באיזו אות אנחנו היום, בשבוע השני? יוד. כלומר, מתי חנוכה? בשבוע האחרון, הרביעי. כלומר, איזו אות תופיע בו?
היי.
לא חשוב, גם השלישי וגם הרביעי זה שתי הלים. כלומר, שתי נקבות לחוד. שני זכרים לחוד. בסדר? אנחנו בשבוע השני שהוא שורש. זאת אומרת שבשבוע השני, מה אני צריך לעשות? זה השבוע הזה, ממש. להתחיל לצאת למלחמה נגד?
זה השורש.
כוח המדמה.
כוח המדמה. זה הסוד של השבוע. אנחנו ביום ראשון, יש לנו עוד עבודה לעשות, גם אם ראש חודש היה ביום. באיזה יום חודש היה בשבוע?
חמישי.
היה יום חמישי, נכון? אז אנחנו כבר פספסנו יום חמישי אחד. כלומר, יש לך בעצם עד יום חמישי הזה, כלומר, ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי, כלומר, חמישה ימים כדי להילחם נגד כוח המדמה.
אז צריך לתת יותר צדקה.
כן, אז קודם כל יפה מאוד, זה מתחיל מהצדקה, כי הרב אומר לנו דה פקטו מה זה אומר בעולם הזה, אז תיתן צדקה, כי הצדקה שוברת את הכוח הזה, יותר ממה שאתה רגיל, ותקבל שיש מעלות, מדרגות שהן למעלה מהשכל שלך. תצא כבר מכוח המדמה. אז צריך לצאת למלחמה קודם חנוכה, לא בחנוכה, קודם חנוכה. כלומר, צריך להגיע לחנוכה כשאתה כבר מוכן, נקי. הרי מה היה בזמן החשמונאים? מה היה בחנוכה? הם היו עדיין נלחמים בחנוכה? לא, נגמר, חנו. זאת אומרת, אם אתה נלחם בחנוכה, אז אתה בעצם סותר את כל מה שהיה בחג. בחנוכה לא נלחמים כבר, בחנוכה יש כבר אור, אתה כבר יש שקט, יש
שם בבית. המלחמה הייתה לפני חנוכה.
יפה. אז אם המלחמה הייתה לפני חנוכה, המלחמה צריכה להיות עכשיו. בסדר? אז השבוע שעבר הייתה כבר מלחמה כזאת,
פיזית.
וזה גם חלק מזה, כן? ושבוע הזה צריך עוד פעם מלחמה עד יום חמישי הזה. כלומר, יש לנו שבועיים של מלחמה, שכבר התחלנו מראש חודש עד היום, עד יום חמישי הזה, ובמשך כל התקופה הזאת של שבועיים, צריך לחסל לגמרי את כוח המדמה, כדי להגיע לחנוכה כבר מוכנים ובריאים נפשית. זה נקרא מלחמת עקום הרשעה שרצו להשכיח תורת השם. עכשיו, מה זה כוח המדמה? עכשיו אני נכנס ליהדות. אין לנו יוונים, נכון? אז מה הכוח המדמה היום ינסה לומר לך? שמה צריך ללמוד בלבד? פשט. שאסור ללמוד סודות. תלמד גמרא, תלמד משנה, תלמד הלכות. נגמר הסיפור, כל החיים שלך אתה תפתח רק שלושה ספרים. אסור לך לפתוח ספרי חסידות, אסור לך לפתוח ספרי קבלה, אוי ואבוי, כן? אומר כאן הרב, מה רצו בעצם יוון? להשכיח תורת השם, לא תורה. תורת השם. מה זה תורת השם?
תורת הסוד.
תורת הסוד. יש תורת השם ויש תורתו של האדם. מאיפה אני יודע שיש שתי תורות?
חוקותיי ותורותיי, ככה כתוב במפורש.
בסדר, אבל זה יכול להיות אז הכל.
תורותיך.
פרק ראשון בתהילים.
שראי ששאל לך בשביל התורות.
ותורת.
תורת השם יחפץ.
ואחר כך?
כי אם בתורת השם יחפץ.
ובתורתו יהגה.
תורתו יהגה יומם הלילה.
אז יש שתי תורות. תורת השם ותורתו. בסדר? רק אם אתה רוצה ועושה תורת השם, אחרי זה אתה יכול לרדת לתורתו יהגה יומם ולילה. אבל אם כל התורה שלך היא רק תורה שמבוססת על ההיגיון בלבד, אתה בעצם נכנס לקליפה האוניברסיטאית.
יוונית.
בסדר? זה נקרא יוון. כן? אדם שלא יודע, כן? גם שם יש את כל האותיות באוניברסיטה של יוון. להשכיח תורת השם. תיקחו את האותיות אוניברסיטה, תורידו יוון משם ותראו מה נשאר שם, סוסיתה, כן? טוב, להעבירם על חוקי רצונו, לא, סתם בדיחה, אבל זה אותו עניין. דרך אגב, זה אותו דבר בציונות. ציוני זה יווני, אם אין לו את הצדיק. כלומר, אם אין לו את הכוח המחובר לקודש הבריחו, גם זה יכול להפוך להיות לו. לרועץ, חז ושלום. כלומר, אין דבר כזה ציונות אם אתה לא מעגן אותה, כן, בקודש העליון.
אם אין לך נון צדיק, אתה לא יודע את המקום.
אז לכן, זה צריך להיזהר, שזה מבחינת כוח המדמה, כוח הבהמיות שמתבשט על האדם ורוצה למונעו ולהעבירו מתורת השם, לא מהתורה, סתם, מתורת השם. כלומר, אומרים לו כל היום, אל תלמד סוד. זה מה שאומרים לו כל היום. זאת הקליפה, זאת המלחמה שמופיעה לפני חנוכה. אז אם במקרה יקרה לכם השבוע ושבוע הבא שיגידו לכם דברים כאלה, אתם יודעים מאיפה זה מגיע. כלומר, אם יהיו לכם כל מיני תנודות פנימיות בשבוע הזה, כדי למנוע מכם ללמוד סוד, כל מיני רעיונות, כל מיני, כאילו נפל לי הסימון, מה אני עושה בחבורה הזאת, איזה חבורה של משוגעים וכל מיני דברים כאלה? תדעו לכם שזה בא מזה. הרב מזהיר כבר לפני. כמה זמן זה קורה? מראש חודש כסלב. כלומר, זה כבר היה. כבר שבועיים יש לכם כוחות פנימיים, למי שעדיין לא, הדבר לא נמצא בוודאות אצלו, כוחות פנימיים שמנסים לומר לכם, כן, תיזהרו מהלימוד הזה, תצאו משם. חז ושלום. הרב אומר חז ושלום. כן. כמו שכתוב, והצפיר השעיר. מה זה והצפיר השעיר?
שרואה את המלכויות בהחלה.
אה?
שרואה את המלכויות.
נו, אז מה זה הצפיר השעיר?
זה יוון.
יוון. ואחר כך כשזוכה להתגבר על מלכות הרשעה, כלומר שהוא זוכה להתגבר על הכוח היווני הזה, לשבר כוח המדמה כנן, אז מתחילים להדליק נר חנוכה. כלומר, אל תדליק נר חנוכה אם לא ניצחת במלחמה הזאת. במילים אחרות, אתה חייב להגיע לחנוכה נקי כבר, ניצחת כבר. אל תתחיל את המלחמה שלך בחנוכה עצמו. בחנוכה לא נלחמים, חנים, חנייה, חנו.
זה בטח, אם אתה לומד צוד ואתה נותן צדקה, אז אתה במלחמה הנכונה.
ואתה כן נותן צדקה.
כן, אמרתי. נכון. נותן צדקה ו...
זאת המלחמה שצריך לנהל בשבועיים שקודמים, בשלוש שבועות, כן? שלושה שבועות שקודמים לחנוכה.
כמובן, וללמוד את העניין, ולא סתם.
נכון, נכון. להפנים את הרעיון הזה, ולהבין שהיווני היום הוא לא יווני שגר ביוון. הוא יכול להיות אדם שהוא דומה, כן? לאדם ירא שמיים.
השבוע השלישי הוא עדיין בגדר מלחמה?
כן.
זה יכול להיות גם
זה. מה? זה יכול, בוודאי, זה גם בתוכנו. בסדר? אז בכל אחד מאיתנו יש יווני קטן שמסתתר, ואתה צריך להכניע אותו לפני חנוכה. בסדר?
לא הבנתי שתי הצורפים של שני המילים.
זה יהפוך להיות לציוני.
לא הבנתי שתי הצורפים של שני המילים. הבנתי שבסופו של דבר זה יוון, אבל איך? מה זה הצפיר? לא הבנתי, מה זה הצפיר?
יש בדניאל...
אוקיי, אני יודע, ראיתי.
לכל המלכויות. בסדר? דניאל מסביר ברמז, שם זה סוף כל הגאולה. רוב הספר כתוב לא בעברית, אלא ב... במה כתוב? בארמית. ויש כמה נקודות. כלומר, הכל שם הסוד של הגאולה. והוא מסביר שם שכל גלות, כל מלכות, דומה לחיה. אז פעם הוא אומר שזה נמר, פעם שהוא אומר, אז יש כל מיני דימויים. אז הצפיר הזעיר, כן? השעיר, זה בעצם גם כן סוד של הקליפה הזאת שבא כדי לבלבל אותך מעבודת השם הנכונה.
כן, אבל מה זה צפיר? זה חיה?
כן.
מה? אוף? בהמה? לזה
התכוון. מה זה צפיר? כן, שאלה טובה.
צפיר והשעיר. השעיר ברור לי, זה משהו שהוא כמו עשב, הוא עשוי.
בתא המרכזי שלי, בשלושה תאים, בתא המרכזי יש תנ"ך. תגיד לי אותו עכשיו. יש שם תרגום.
נביא גם זה,
כן, אתה רוצה. לא, זה שוב. לדעת.
אני גם קרוא גדולות.
מה שאתה רוצה. אז בספר דניאל הוא מדבר על כל המלכויות הללו. וצריך להעביר את המלכות הזאת מהעולם. כן, להעבירו,
בגלל
שהוא רוצה אותו כוח להעביר אותך מתורת השם.
הוא רוצה להחדיר בך את כוח המדמה.
נכון. מה זה כוח המדמה פה? צריך להבין, כן? אנחנו חוזרים על מה שאמרנו, כוח השכל.
כן.
בלבד. כלומר, זה לא שאנחנו אומרים לשכל לא. אנחנו אומרים לשכל כן, אבל באיזו מדרגה? שנייה. קודם כל, זה האמונה, שהקדוש ברוך הוא מביא ממעלה למטה את הכוח הזה. דבר שני, אתה תשתמש בשכל שלך, בשביל מה יש לנו שכל? כדי לפתח... את הכוח האמוני שכבר קיבלתי.
אלוהי אברהם וליצחק וליעקב, ואחרי כן אתה חונה לאדם.
נכון. אני אדבר בצורה של קבלה, קודם כל תאכל מעץ החיים, ואחרי זה תאכל מעץ הדעת. אבל אם אתה בורח מעץ החיים ונכנס לעץ הדעת ישירות, יש לך בעיה. כן, זה מה שעשה אדם הראשון. תודה רבה.
סביב ציון אומר, סעיר הוא צפיר. צפיר הוא סעיר.
זאת אומרת, סעיר.
הסעיר
הסעיר? הסעיר הסעיר, שהוא ממלא שערות. זה לא פעמיים סעיר.
אני חשבתי שמדובר
בציפור. אתה חשבת, נכון?
לא, להפך. מהותו של עשיו. כי מהותו של עשיו, הוא היה... אמרנו שהטיפה הראשונה יצאה מיעקב והטיפה השנייה. אז אם הטיפה השנייה, אז הוא צעיר.
זה אותו דבר, זה אותו דבר. מה זה כוחו של עשיו? זה בוודאי, זה קשור לכוחו של עשיו. בוודאי שזה קשור לכוחו של עשיו. כן? פה הוא לא נותן את התרגום. טוב.
לפי מה שהבנתי, הצפיר זה הצעיר, הילד, השני.
לא. זה הסעיר, זה בעצם הילד הראשון. הקליפה שקודמת לפרי.
הבנתי.
בסדר?
טוב, אוקיי.
ויצא הראשון, כן? סעיר כולו, כעדר את שיער. זאת אומרת שזה הכוח בעצם של היוונים. אז בעצם זה סעיר. מה זה סעיר בעצם? מה החיה הזאת מבטא?
זה תאיש.
כן, כמו תאיש. מה זה מבטא?
כן? הוא יציע.
הוא מסוכן, התאיש הזה. למה?
יש לו זקן.
יפה. לפעמים יש לו זקן, ואתה יכול להתבלבל.
יש לו קרן בין העיניים, והוא מפרק לעיל פה את הצורה. יש פה עיל וסעיר.
יפה.
הצפיר. הצפיר זה סוג של חיה, שיש לה קרן בין שני העיניים, ואז אם היא פוגשת
שם... אבל זה חיה דמיונית שלא קיימת.
זה לא יודע.
לא, אתה יודע, אני אומר לך.
וואלה. ועשה עיניי והערב עיניי לאחד עומד לפני הערב ולא קרניים ואז הוא פוגש את הצפיר עם הקרן אחת.
זה מה שלוקחים בכל הדימויים בסרטים של הארי פוטר
ולימיהם.
יש תמיד אחד
קרן. אחד
קרן. אחד קרן. אז אחד קרן הזה בעצם, מה זה אומר?
זה צפיר.
אז מה, כלומר למה הדימוי לשם? כי זה כוח המדמה. זה העניין.
נכון, כי לא יכול להיות דבר
כזה. זה דבר שלא קיים בעצם, וזה חיה שממציאים אותה. כאילו, זה משהו שדומה למה שאתה מכיר, אבל זה כמעט. מה שאתה מכיר יש לו שני קרניים, כן, שתי קרניים, כמו שאנחנו מכירים, וזאת יש לה איזה משהו באמצע כזה, חד קרן. ראית פעם חד קרן בחיים?
בטלוויזיה.
בטלוויזיה. זה גורם לך מדמה.
שגורים אומרים שליהודים יש קרן.
זה מה שלא, יש להם שני קרניים. אשתי בדקו לה בצרפת את הראש. אני אומר לכם אמיתי, לא בסרטים. כשהייתה בכיתות א' ב' שם, כן, הילדות חשבו, אמרו להם שליהודים יש קרניים, ובאו לבדוק, נגעו לה בראש, לראות אם יש לה קרניים. זאת אומרת, איך היהודים סובלים
בבית. אני זוכר את זה.
בוודאי שהיא זוכרת, מה זה טראומה, מה זה? שם ישמור. אתם חושבים שזה פשוט, הדברים האלה. סובלים בגלות. טוב, אז לכן זה הכוח של המדמה. בסדר? אז בזכות שאול אנחנו יודעים מה זה הצפיר והסעיר, וחננאל הביא לנו את ה... את העניין. נו, תסביר לנו עוד.
זה היה החלום, ואז הוא אומר לו, ויאמר הנני מודיעך את אשר יהיה באחרית הזעם כלמועד קץ. העיל אשר ראית בעל הקרניים, מלכי מדי ופרס, והצפיר השעיר, זה הציטוט, מלך יוון.
יפה.
והקרן הגדולה אשר בין עיניו, הוא המלך הראשון.
יפה.
ואז היא נשברת ותעמודנה ארבע תחתיה, שזה המשך הסיפור. ארבע מלכויות?
יפה.
במקומם.
אז יפה,
יש פה את...
כן,
פרס ואת...
פרס במדי זה הרגיל.
הרגיל, זה שני...
אבל הוא כאילו מנצח את פרס במדי, לוקח את המלכות לעצמו. כלומר, תמיד יש מלחמה בין המלכויות מי יוביל את ההיסטוריה. וכולם נגד ישראל. בסדר? אז כשיוון מגיעה, היא בעצם מחסלת, כן, את מי ניצחה יוון?
את
פרס במדי. בסדר, שהיו לפני. אז הייתה מלכות פרס ומלכות יוון, שקדמה למלכות יוון. אז פרס ומדי נכשלו, כן? נכנעו בפני כוחו של העניין הזה של יוון. וזה היה חלום, כן? של כוח המדמה שבצפיר הזה. ועכשיו אתם יודעים מה זה צפיר? חיה בלתי, כן, זה חלום. חיה חלומית, כן? מן הדמיון.
מיתולוגית.
מיתולוגית, נכון? יוונית. ואחר כך כשזוכה להתגבר על מלכות הרשעה, לשבע כוח המדמה, אז מתחילים להדליק נר חנוכה. עכשיו אתה בשקט. כן, אתה צריך קודם כל לשבע, לשבר את החד קרן. והיינו שזוכים לעלות אל השכל שהוא בחינת נר הדולג. עכשיו אתה יכול להגיע לשכל. כלומר, חנוכה זה דווקא שכלי, כי השמן זה חוכמה. אבל איך אתה מגיע לשכל? קודם כל, כשהורדת את הכוח של המדמה שבלבל אותך. כלומר, השכל היהודי הנכון הוא שכל שיורד אחרי העץ החיים. כשביטלת את מי שרוצה לבטל את הכוח שהוא למעלה מהשכל, אז אתה יכול לרדת לשכל. במילים פשוטות, תאכל מעץ החיים, ואחרי זה תגיע לחנוכה, ותאכל מעץ הדעת. אין שום בעיה.
אני חושב שאני צריך לקחת איזה גימטריה אולי של...
תעשה.
של חמאס, ולראות אם יש משהו שנקרא צפיר ועשעיר. יש איזה משהו
שם. לדעתי זה במקום אחר, זה לא בחמאס.
זה במקום אחר, לא יודע.
זה יותר עדין. כי חמאס זה כוח שהוא גס. פה זה כוח מאוד 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 עדין. חנוכה, לא לשכוח. זה גלות בתוך ארץ ישראל.
נכון.
צריך להיזהר מאוד, זה לא גלות כזאת ש...
זה היה פה, המלחמה הייתה פה.
זאת אומרת שזו מלחמה פנימית. אז היא הרבה יותר דקה מהחמאס הגס הזה. מדובר פה על דברים הרבה יותר עדינים, כלומר הרבה יותר חכרים שיכולים להפיל אותך בקלות. זה כוח שכלי שמושך אותך ואומר לך, תשמע, תגיד לי, אתה נורמלי, מה אתם לומדים בבוקר?
כן, הם לא רשו.
זה הסוד, זה העניין, כן?
כן,
מה אתם לומדים, תגיד לי, אתם לא משוגעים?
הם לא רצו לאבד ולהרוג.
יפה, לא. זה הסוד.
הם רצו להשכיח תורה.
לא תורה, תורה תורה.
תורתו. כן, זה מה שאנחנו אומרים גם
בברכת
המזון.
נכון, בבעל הניסים, נכון.
השבוע שעבר, אני יודעים, כמה פרקים בתהילים הוא מדבר על חמאס.
אז הוא בכל יום מוסיף והולך. אז מה זה כל יום מוסיף והולך? מי מוסיף והולך? רמז לשמנים, נכון? מוסיף והולך, כבית הלל, נכון? מוסיף והולך, בכל יום מוסיף והולך, בגמרא. באיזה גמרא זה?
שבת.
שבת, איזה דף?
כף משהו, כף
ג' זה לא במהות,
כף ג' יפה. טוב, איפה זה מתחיל חנוכה בשבת? איזה פסקה שמדברת על מה? יפה. אז זה חנוכה. שם נכנס חנוכה. אין גמרא על חנוכה, נכון? כמו שיש על יומה או על חגיגה, על מגילה. אין גמרא על חנוכה. אז זה נכנס במסכת שבת. למה? מה, לא היה מקום? הכניסו את זה בשבת? למה נגמר החנוכה?
כי חנוכה.
מה כי חנוכה?
לא, השבת נכנסת בתוך חנוכה.
מה?
השבת היא גם במהות שלה בחנוכה וגם בראש חודש. ישנה משהו מיוחד מבחינת הכל, היא כוללת את הכל חנוכה.
חנוכה זה בשמונה.
אתה נגעת בנקודה, אבל...
חנוכה זה בשמונה.
אוקיי.
שזה נגד השבע שקיצר רב קוק במי חנוכה בפסקה הראשונה שם. ששור מי חנוכה. למה שבע ולא שמונה?
איפה?
אין היה השבת.
אוקיי. מה הוא אומר? אז מה הוא אומר? למה שמונה ולא שבע?
למה שמונה ולא שבע?
אל תנסה לבלבל אותנו. נו?
מה פתאום?
אז? מה הוא אומר?
שזה... זה כמו שהשבת היא מעין עולם הבא. במצב הרגיל היינו אמורים לראות בתוך השבת שהיא בשבע את ה...
שמונה.
את העתיד, כאילו את העולם הבא.
נכון.
בגלל שיוון החשיכה לנו את הסיפור הזה.
יפה.
אז אנחנו... בעצם צריכים להביא פה, בעולם הזה, את השמונה.
יפה. מצוין.
מדליק שני ימים.
קיבלת עשר. זאת אומרת, על מה אומר, כן, על מה מדבר הרב, שעכשיו רבי חננאל מצטט, על האפשרות לצאת מגדר הטבע, כלומר השבע. כן, ט' וש' זה אותיות מתחלפות בעברית, נכון? טבע זה שבע. אם אתה לא מסוגל לעשות את זה, אתה רק בהיגיון, אתה רק בטבע השכלי שלך, אתה לא יודע מה זה חנוכה, גם אם אתה תדליק נרות. תלמד על חנוכה לפני שתגיע לחנוכה. תלמד להתעלות לשמונה לפני שאתה מגיע לרובד הזה. כי אם לא, מה תעשה שם? הזמינו אותך לקומה 8, בסדר, אתה מגיע, אתה לא יודע מה להביא איתך. כשיגיע משיח, מי שלא נכנס קצת לרובד 8, מה הוא יעשה? הוא יסתכל על המשיח, יגיד, אני לא מבין כלום, מה הוא אומר, על מה הוא מדבר בכלל? זה, נוקבדה זה, עריך, עתיק, מה זה המושגים האלה? יגיד הרב שלו, כבוד הרב, למה לא למדנו את זה? לא מבין כלום. זה בדיוק העניין. המשיח, כן, זה אותיות 8. מה זה משיח?
משוח.
זה עכשיו תראות, מדליקים 8 ימי חנוכה. נכון? מה, לא ידעתם? טוב, זה הסוד. כי אסור לעמוד על מדרגה אחת. מה זאת אומרת אסור לעמוד על מדרגה אחת?
נשאר במקום.
מה היא המדרגה האחת?
נדליק נר אחד.
אוקיי, אבל למה הרב עכשיו עושה, כן, קריצת עין?
לטיל בית שמיים.
לנצרות. יפה מאוד, לנצרות. למה הנצרות, מה היא המדרגה האחת שהיא עמדה עליה?
אחת
סמכה
חסד.
יפה מאוד, אחת סמכה חסד. נכון. שנאמר בגמרא, שהם עבדו ללבנה אחת, לקחו לבנה אחת לבנה ועבדו אותה. אנחנו בעצם עובדים בכל הספירות, בעצם גבורת תפארת נצח הוד יסוד מלכות. הם עובדים רק על מדרגה אחת שהיא חסד. כלומר, הם עשו את כל התורה רק אהבה. אתה רואה? מסכים. רק צריך להוסיף קדושה בנפשו בכל יום ויום. אז בדיוק האנטיטז על הדבר הזה, זה להוסיף כל יום קדושה בנפשו. ושיהיה שכלו מוסיף והולך בכל יום ויום. איך יכול להיות שהשכל יוסיף והולך? כי הוא קיבל לפני זה מנה של עץ חיים.
הכנה.
הכנה. בסדר לחנוכה, חינוך. וזה שמוסיפים בכל פעם על הנר הראשון, והנר הראשון קיים בכל הימים. למה הנר הראשון קיים בכל הימים?
הוא סושג ממנו.
כי זאת האנרגיה, ממנה התחלת. אז אתה ממנו לוקח כל יום וממשיך. בסדר?
בגלל זה בתכלס, באמת בבית המקדש, הנר האמצעי שאבו ממנו ולקחו ממנו, והוא אף פעם לא קבע. זה אחד הדברים המיוחדים
שלו. נכון. נר המערבי.
המערבי, כן.
מה זה מערב בגמרא?
חכים.
ארץ ישראל.
ארץ ישראל.
נקראת מערבה. בסדר? זאת אומרת, הנר האמצעי...
אני במערב, אני במזרח וליבי במערב.
זה סכיזופרניה. חלק ממך נמצא שם וחלק ממך נמצא. אז אמרתי לרב הראשי לצרפת, ברוב חוצפתי, באמצע שיעור. ציטטתי את הפסוק הזה, כי אמרתי לו, צריך להיות פה. לא ידעתי שהוא מגיע, הייתי בחנוכת בית, פתאום פתח את הדלת, כולם ככה זה, ואני מדבר, אז הוא אומר לי, אתה יודע, גם בחוץ לארץ, ליבנו נמצא פה, והגוף שלנו נמצא שם. אז אמרתי לו, כבוד הרב, זה נקרא סכיזופרניה. אני מציע לרב שהגוף יבוא ויתחבר ללב ולנשמה, כדי שהכל יהיה אחד. אי אפשר לחיות ככה מפוצלים. הגוף פה, הלב שם, הראש שם.
טוב, זה רבי יהודה הלוי אמר.
כן. טוב, אז זה בעצם הנר הראשון שקיים בכל הימים. שאלה הלכתית, אתם ביום השלישי של חנוכה, מאיזה נר אתם מתחילים להדליק את החנוכיה? מהנר הראשון או מהנר של היום השלישי?
מהנר השלישי.
החדש, נכון?
בוודאי.
אז לפי מה שאמרנו, זה לא עובד. היינו אמורים להתחיל תמיד מהנר הראשון, וכל הזמן להוסיף עוד עד היום של היום. תשובה.
הנר השלישי זה נר המתחדש.
כן, אבל מה, בסדר, אם זה מתקדם, להפך, אז אתה צריך להתחיל.
הוא מתקדם, הנר, זה לא שאתה מתחיל מהשלישי שהוא השלישי.
הוא הולך ועולה.
הוא מתקדם.
הנר של היום הוא תמיד הנר הראשון.
שהיה בהתחלה.
שהיה בהתחלה.
הוא זז.
הוא זז.
מוסיף שהולך זה.
הבנתם?
כן, הוא מוסיף
שהולך. כל הזמן הוא תופס את המקום הראשון. הוא הראשון, אתה לא יכול לקפח אותו. הוא התחיל ראשון, אז כל פעם שמגיע חייל חדש, איפה אתה שם אותו?
בסוף.
בסוף. אז הוא מתקדם שורה. הבנתם את הסוד הזה? תשאלו את הילדים, זה משחק יפה. זה חשוב לדעת את זה.
טכנית, לא הבנתי.
לא הבנת. כשיש לך נרות חנוכה, נכון? אתה מדליק, אתה שם קודם כל את הנרות לפני שאתה מדליק אותה, נכון? אם לא אין לך מה להדליק. אז איך אתה שם את הנרות? מימין לשמאל, ככה שמים את הנרות, נכון? אבל איך אתה מדליק? משמאל לימין. נכון?
למה? גם
בהכנה הוא
כותב
לא, אין דבר כזה. זה לא נכון. אין דבר כזה. תראי לי את זה.
הנה נגיד שאלה אמירות, נכון? ביום הראשון אתה מדליק את זה.
לא,
זה הראשון.
אבל אין אמירות אחרים, זהו.
בסדר, אמרתי. אחרי כן ביום השני אתה מדליק את זה ואחרי כן את זה.
כן, אבל איך אתה מניח אותם?
משמאל לימין.
לא, מניח. איך אתה מניח, לא מדליק.
מטיב אותם.
זו שאלה.
אני מניח זה ראשון, שני ושלישי, וזה אני מדליק אותו ראשון.
יפה. אז למה אתה מניח מימין לשמאל ומדליק משמאל לימין?
זהו, אז זה. זה אומר שהראשון, הראשון, בתור תמיד יהיה זה.
ענינו כבר, כי הנר שאתה מניח ראשון זה הנר של היום, אבל הנר של היום הוא הנר האחרון שהגיע, אז כדי להניח אתה אומר לו בוא, אתה חדש. אבל כדי להדליק מדליקים מהראשון שהיה כבר בפעם הראשונה.
יפה.
הבנת עכשיו או לא? קצת יותר ברור?
כן.
אוקיי.
טוב, תמיד מה הספירה פה היא כנגד הנר הראשון. אז תמיד גם הספירה, זה היום השני לראשון, השלישי לראשון.
נכון. עכשיו, בנר חנוכה, מי מדליק? הגבר או האישה?
כולם.
לא.
לא.
כולם הפוטנציה.
אני מדבר בהלכה. לפי הלכה. מי צריך להדליק?
גבר שבבית.
הגבר. אוקיי. הגבר שבבית צריך להדליק. נרות שבת מי מדליק?
גבר שבבית.
האישה. נכון? גם הגבר יכול
להגיד. מי מניח אותם? הגבר.
אבל בשבת מי מניח?
הגבר.
בחנוכה מי מניח?
האישה.
הבנתם? כלומר, תלמדו את נשותיכם שהן צריכות להניח את הנרות ואתם צריכים להדליק אותם. בשבת, אתה צריך להניח את הנרות בשבת. אתם עושים את זה?
כן.
אתם צריכים להכין את הנרות של שבת והיא מדליקה. הבנתם? למה זה הפוך?
זה לא הפוך, זה מושלם.
יפה, זה מושלם. אבל למה זה אחד הפוך לשני?
כל אחד משלים משהו לא.
אבל למה? למה שמה זה ככה ופה זה ככה?
כי בשבת היא מצווה.
למה?
לא קשור.
להדליק את הנר.
מה, מה, מה העניין? למה אתה מכין?
כי זה להוריד מלמעלה למטה זה אני ו...
יפה מאוד. תלוי מאיפה זה מגיע, כן? כלומר, בגלל ששבת זה קביעה וקיימה, וחנוכה, למרות שזה אש שיורדת מלמעלה, אבל מי קבע את חנוכה? אני, אם לא היה ראש חודש באלף בכסלב, אז אני לא יודע מתי זה קפה. אבל בשבת אין לי מה להגיד, אין לי מה לקבוע, אני לא יכול לקבוע ראש חודש בשביל שבת, זה לא קשור.
שיעור של יום חמישי בבוקר.
יפה, זאת אומרת ששבת נקרא יום, וכל השאר
הוא בא אליך.
למרות שקוראים לזה ימי החנוכה. מצאת או לא מצאת?
הגיענו לזמן הזה.
תקח לבן איש חי, שבת הבאה, ותראה. פשוט מאוד, הוא מסביר לך על פי הסוד איך עושים. לכן, שאם מלכות עקום, הרשעה יש לנו פה.
גם כולם משתתפים בזה.
לא.
זה נמצא ליד החדר שלך. לא, הנה יש. יש.
אני זוכר ש...
שנה ראשונה. שנה ראשונה, פרשה.
פעם הלכתי לשיעור של הרב... איך קראו לו? זה הרב של ברסלב.
סבק?
לא, הרב הגדול של ברסלב.
ברלן?
ברלן.
למה קראו לו? עדיין קוראים לו.
כן, לא, אבל הוא כבר לא שם. הוא לא איתם. הוא עזב אותם.
לא, הוא...
ועכשיו ב... לא, עזב. אתה לא יודע?
בצפת הוא היה?
היה כל
הסיפורים, לקחו אותו. זהו, לקחו אותו. ברח משם. עזב את הכל. הוא ברח משם. עכשיו הוא ב... איך קוראים היישוב הזה, החרדי? נחלים. לא.
ביתר?
ביתר. זמן ההדלקה, מה ניחם?
באיזה גיל נפטר בן איש חי?
בן איש חי, באיזה גיל הוא נפטר? שאלה טובה, בסביבות 100 בערך. הוא היה הסנדק של הרב כדורי.
איזה קטע.
איזה קטע.
לא הייתה לי את התשובה הזאת, אתמול שאלתי. אתמול בשולחן שאלתי את זה. לא נותר לי שאלה.
כן, בן איש חי...
לא, זה בדיוק לפני 100 ומשהו.
כמעט בדור שלך.
סבא שלי היה בדור שלך.
מי?
סבא שלי.
שיניח החנוכה על מזוזת הפתח בשמאלו. כלומר, כשאתה מניח את נר חנוכה, אתה מניח אותו מול המזוזה. בסדר? החנוכיה היא מול המזוזה. נגיד שזה הבית שלנו, נכנסים מפה, המזוזה בימין, נכון פה?
נכון.
אתה מניח אותה על החלון פה.
נכון.
נכון? מול המזוזה. לא באותו מקום, לא באותו צד. אז אתה מניח אותה פה. בסדר? יניח בלילה הראשונה את הנר בקצה השני של מנורת החנוכה. זאת אומרת, בקצה הכי רחוק,
מהמזוזה.
שהוא הרחוק מן הפתח. בליל שני יניח נר השני בצידו, זאת אומרת, אתה הולך ומתקרב לפתח. בסדר? שיהיה קרוב לפתח יותר מן הראשון. ובו מתחיל להדליק, אז שנמצא בליל שמיני, אותו נר הנוסף יהיה סמוך לפתח ממש.
אז עכשיו משהו הכי קרוב לפתח.
אז הנה.
זה על ההדלקה ולא על ההכנה.
לא, ההכנה. דיברנו על ההכנה.
גם ההכנה וגם
הדלקה. וההדלקה. שניהם ביחד. כלומר, הנה החנוכיה שלי. החנוכיה שלי פה. עכשיו, תלוי איך אני מדליק אותה. אם אני מדליק אותה מבפנים, הבית, כלפי חוץ. עכשיו יש חלון, רואים את זה מבחוץ עכשיו. איך אני מניח את הנרות? ככה. אבל איך אני מניח? הם יכולים להדליק?
בדיוק.
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 אז פרשת וישב, הלכות חנוכה. טוב, אין זמן, נגמר, עד להיה, עד כאן להיה.
אני אמר לך, אני אמר עולם, אני אמר להיה. לא, 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 אנחנו פה אפילו כמעט חצי עמוד לא גמרנו.
גמרנו המון.
עם מלא תוכן.
למדנו, לא?
אני אומר, עם מלא תוכן, ברוך
השם. זה לא לפי כמות.
של השנה, ושקודם שאנחנו מגיעים לחנוכה צריך קודם כל לשבר את כוח המדמה, שהוא מנסה להעביר, להשכיח תורת השם. הסברנו שהצפיר הסעיר זה בעצם החיה המיתולוגית שמסמלת את יוון, מלכות הרשעה, וכדי להכניע את הכוח הזה צריך להדליק את נר חנוכה. הכוח המדמה הוא לא כוח שלילי של עצמו. בלי כוח המדמה אין נבואה. כן? הרי נאמר הוא
ביד הנביאים אדמה.
ביד הנביאים אדמה. זאת אומרת שבלי כוח המדמה, אין אפשרות לנבא. והרב כאן לא מתכוון לכוח המדמה של הנבואה כמובן, אלא לכוח הדמיון שהאדם ממציא לעצמו בעצם, זה לא כוח נבואי, אלא האדם ממציא לעצמו כוחות, אשליות, ראיות, המצאות דתיות, שכולן הן הפך דווקא העניין של הנבואה, כי הן בעצם מסתכמות בשכלו. מה שעובר את שכלו לא מתקבל על הדעת. לכן זה בעצם עניין החוכמה היוונית, שהיא חוכמת השכל, שהיא בעצם המקסימום של הטבע. כמה זה בגימטרי יוון?
65.
66. זאת אומרת שזה כוח אחד למעלה משם אדנות. שם אדנות זה 65, ואומרים חכמי הסוד שהם רצו להיות בעצם מעלה אחת יותר משם אדנות, אבל עדיין בתחום הטבע. אז הגענו לעניין הזה שה... הספיר הסעיר הזה, כן, הוא בעצם סוד היווניות, שהשתלט על פרס ומדי, ועכשיו הגיע הזמן לשבר את הכוח הזה, לפני שמגיעים לחנוכה. ואז רק מתחילים להגיע לחנוכה, כלומר, צריכים לעלות אל השכל, שזה בשנת נר הגדול. והגענו לשלב של כמובן במאמר פתח רבי שמעון, סימן סמך, בכל יום מוסיף והולך. כי אסור לעמוד על מדרגה אחת, דיברנו שמדרגה אחת זה סוד הנצרות, ובכלל, כן, אסור לאדם להיתקע בשלב אחד ולא להמשיך להתקדם. לאדם שבעצם מפסיק להתקדם, כיוון שהעולם שמסביבו ממשיך להתקדם, אז האדם הזה נמצא במצב של הפסקה, של רגרסיה, חוזר אחורנית, בגלל שהעולם מתקדם. אז גם האדם שלא עושה כלום, הוא בעצם חוזר אחורנית. לכן רק צריך להוסיף קדושה בנפשו בכל יום ויום. מה זאת אומרת להוסיף קדושה? להשפיע מהאורות העליונים, כן? ולהזרים את האורות האלה דרך החיים שלו. הקדושה נמצאת כמובן בעולמות העליונים, וצריך להיות מסוגל להוסיף קדושה בעולם הזה, וישראל מסוגלים לזה, זוהי סגולתם. לכן בחנוכה זה מופיע בסוד הנרות שאנחנו מוסיפים כל יום על הקדושה הראשונה. ושיהיה שכלו מוסיף והולך בכל יום ויום, וזה שמוסיפים בכל פעם את הנר הראשון, על הנר הראשון, והנר הראשון קיים בכל הימים. כי כשמדליקים בליל שני, שני נרות הם כנגד לילה ראשון ושני. וכן בליל שלישי וכו'. זאת אומרת שכל יום אנחנו בעצם מדליקים את הנר הראשון. הוא הנר הראשון, והוא הנר שמתאים לאותו יום. האמת שזה נר אחד בסופו של דבר, שהולך ומתפשט. דרך אגב, לפי הרב קוק זצ"ל, לא היו בעצם, הנס לא היה שהיה ריבוי של השמן, אלא שהשמן שהיה מספיק ליום אחד, כן, הוא בעצם מתפשט. כלומר, המעט שמן התחלק לשמונה חלקים. זה אומר שהנס התלבש בטבע. נמצא שהנר הראשון של לילה הראשון הולך עם כל הנרות של כל הלילות. אז מהכוח של ההתחלה, מכוח החינוך, כן, הילד גדל. הילד כאן זה האור, הנרות, לכן אסור להסיר ידו מן ההדלקה עד שלא תהיה שלבת עולם מאליה. זאת אומרת שכשאנחנו מדליקים נר חנוכה, לא מדליקים ומושכים את היד, אלא צריך להישאר כמה שיותר עד שהפתילה תתפוס. זה סוד החינוך. כן, כשמחנכים ילד, כן, לא נותנים לו סתם הערה קטנה ובוכים, אלא זאת הערה עד שתהה שלהבת עולה מאליה. זה בחינת מה שכתב רבנו בסימן סמך ב', שכל ההתחלות קשות. למה כל ההתחלות קשות? בגלל שבהתחלה אתה מהפך. ההתקפיה והתהפכה זה הכי קשה. אחרי זה זה כבר ממשיך מהאינרציה, מהכוח של ההתחלה. אבל הכוח ההתחלתי הוא הכי קשה, כי אתה הופך מן ההפוך להפוך. וזה בחינת מה שכתב רבנו בסימן סמך ב', שכל ההתחלות קשות. למה? מחמת שהוא יוצא מהפך אל הפך. הנה, הרב מסביר את זה. זאת אומרת שההתחלה הכי קשה, כי אתה מתחיל, וההתחלה בעצם שוברת את המנגנון שהיה עד היום, והיום אתה מתחיל מהלך חדש. אז המהלך החדש בעצם סותר את כל מה שהיה עד כאן, ופתאום אתה מתחיל מהלך מחודש. אז המהלך המחודש הזה קשה. כי אתה הופך את עצמך, הופך את המנגנון מן הקצה לקצה. אחר כך כל מה שהולך הוא מתקדש יותר, כל העבודות של כל הימים מקבלים כוח מאותה התחלה בעצם. זה הסוד. וכוח ההתחלה הולך עם כל הימים. כן, אז ההתחלה מלווה, החינוך מלווה. זה סוד שנה ראשונה של חתן וקלה. שזה בעצם חינוך ביתם, ולכן צריך להשקיע בשנה הראשונה הזאת, כי זה בעצם הולך ומלווה את הזוג במשך כל החיים. בחינת תענית, קורא לזה תענית, בחינת שם הוויה באחוריי. מה זאת אומרת?
כמו נא נחמן.
כמו נא נחמן, מאומן. כן? זאת אומרת, שם הוויה אותו דבר, זה יוד, יוד כה, יוד כה וו, יוד כה וו כה. בסדר? אתם כותבים את שם הוויה מהאות הראשונה, וכל פעם האות הראשונה מוסיפה לעצמה עוד אות. עד שאתה מסיים את השם. זה נקרא שם הוויה באחוריי. שאות הראשונה הולכת עם כל האותיות. כמו שכותבים, יוד, יוד כה וכו'. זה בחינת נרות חנוכה. דרך אגב, כך זה יוצא בגימטריה, שם הוויה באחוריים. יוד, עשר, יוד כה, יוד זה עשר, זה בלי המילים, יוד זה עשר.
או שזה עם המילים.
כן, כי רק כדי, הוא לא רוצה לכתוב את האותיות יוד כה.
זה פתרה, זה 26, ועוד 5, 63, ועוד 10, 73.
עשר ועוד 15, יוד ועוד יוד כה, עשר ועוד 15, 25, 25 ועוד יוד כה וו,
כמה
זה? 17, 25, ועוד 21, נכון? מה קרה לכם?
46,
ועוד 26,
72,
זאת אומרת שיוד כה וו כה באחוריים יוצא גימטריה חסד.
כמו מילואים. כמו מילואים.
נכון. זאת אומרת שזה בעצם הגילוי של החסדים. לכאורה זה אמור להיות הפוך. איך יכול להיות שמילוי כזה יוצא חסד כי זה אחוריים? אלא שכל פעם שאתה ממלא משהו, אתה מגלה בעצם את התוכן שלו. כלומר, לכתוב שם בצורה כזאת, יוד כה וו כה, זה בעצם עוצמתי. אתה כל הזמן מוסיף על האות הראשונה עוד עוצמה, עוד עוצמה. בסופו של דבר יוצא לך בעצם שזה החסד הגדול. והחסד הגדול הוא בעצם ההשפעה שמתחילה מהאותיות, שמתלווה לכל האותיות, מחנכת את כל האותיות. כלומר, בסדר הזה של האותיות, שנקרא אחוריים, האותיות לא עוזבת שום דבר. היא תמיד מלווה. היא המחנכת. וזה בעצם בחינת נר חנוכה, נרות חנוכה, שבתחילה מדליקים נר אחד, בסדר? ואחר כך שתיים, אבל זה אחד ועוד אחד, כן? וכו' וכו'. כלומר, כמה נרות מדליקים בחנוכה בסך הכל?
לפי מה שהבנתי ממך, שמונה.
לא צרת. צרת זה גם כיף.
לא.
ביום הראשון אתה מדליק אחד.
נו.
ביום השני אתה מדליק שניים.
אוקיי, אבל אמרנו שכל נר ונר הוא נר של אותו יום.
כמה יש בקופסה?
כמה יש בקופסה? הפרקטית.
קופסה זה 44. זה כולל השמש. 44? לא. הקופסה יש 45, זה כולל השמש. נתוריד 8.
אבל הם שמים עוד איזה אחד או שתיים.
תרוב את כל המספרים שיש בהם קשר לברק ושם אדנות ושם אלוק.
אחד ועוד שתיים, ועוד שלוש, ועוד ארבע, ועוד חמש. נו, תעשו כמה זה יוצא.
זה מספרים עולים.
36. 36. 36.
יפה.
זה נוסחה,
נכון.
אתה עושה את הנוסחה.
36 נרות, 36 נרות יש בחנוכה. אני לא סופר את השמש, כן? 36 נמות. כלומר, 1 ועוד 2, ועוד 3, ועוד 4, ועוד 5, ועוד 6, ועוד 7, ועוד 8. 36 נמות. זאת אומרת, המספר 36 הוא בעצם כוח גנוז בחנוכה, שזה בעצם כל היסוד, זה 6 כפול 6. כן? וכל זה בעצם, בגלל שהוא עניין של חינוך, שזה בעצם כפל, 36 כפול 2. כן? 36 כפול 2.
למה? למה
שפלת בשתיים? 72. למה? כי הו, אמרנו, הסברנו בשבת ובשיעורים אחרים, שהו היא תמיד כפולה. כשאתה כותב ו, זה ו. אז הכל היא בעצם מערת המכפלה, היא תמיד כפל, היא תמיד כפול שתיים. וו זה תמיד וו החיבור. כשאתה אומר וו, זה אתה כבר מחבר שתי מדרגות. ולכן בעצם יש לנו סוד של חסד, והחצי שלו, כלומר העניין של התנופה זה 36. אז במילים אחרות, היוונים היו מאוד מאוד קשורים למספר הזה 36, הם לקחו את האנרגיה הזאת. הם בנו משחק, נמציאו משחק, כן, איזה משחק נמציאו היוונים? קלפים. כמה קלפים יש במשחק? 36. 36 קלפים זה בעצם משחק הקלפים. מה זה הסוד של המשחק?
למה זה 13?
מה?
זה 13.
לא, זה משחק של ילדים. נדלנו על לס וגאס. 36 קלפים, זה המשחקים של הקלפים הרציניים. כן?
אוקיי.
Okay. זה הסוד של הקלף. מה הסוד הקלף? מה זה הסוד הזה? כן, מה זה סוד הקלפים? על מה באו לרמז הקלפים, שזה משחק יוון? כן, היוונים המציאו את המשחק הזה. זה בעצם הכל עניין של שכל, זה הקלף. אין דבר שהוא למעלה מהשכל. יש לך בעצם את כל הקלפים ביד, שום דבר לא מעליך, שום דבר לא עובר את המנגנון השכלי שלך, הכל כאן, זהו, נגמר. כל מה שמעליך לא קיים, אל תשים לב לזה, תתנתק מזה, כן? לשקחה מתורת השם.
אז למה קוראים לזה כוח המדמה? כוח המדמה זה כאילו...
נכון, אז אמרתי, הסברתי בתחילת
השיעור. המדולוגיה שלהם היא מלאה דמיונות.
נכון, בגלל שלא מדברים על זה, אז אני לא מדבר על כוח המדמה שמביא נבואה. נכון. אני מדבר על כוח המדמה שהוא בעצם דמיון אנושי. כשאנחנו בתורה אומרים שכוח המדמה הוא ביד הנביאים אדמה, זה בעצם מנגנון אלוהי, שכשאתה נכנע לאור השם, אז אתה בעצם מקבל ממנו יש השפעה נבואית שנקראת חלום.
אבל המיתולוגיה שלהם לא רציונלית.
המיתולוגיה שלהם מאוד רציונלית. מאוד.
כל הבנות ים
והלוויה. בוודאי, כי זה סתם, אתה צריך להבין את זה. זה הכל עניין של פרבולות. כלומר, הם מספרים סיפורים כדי להמחיש לך דברים אחרים. אבל זה מאוד לוגי. הכל בנוי. אין דבר שהוא לא לוגי שם. להפך, כן? האל שלהם הוא אל הזמן, קרונוס. זאת אומרת, הכל זה רק פה, כן? והאבא של קרונוס זה אורנוס וגיא, שזה בעצם אבא ואמא כזה שמביאים חיים לעולם. והאבא של אורנוס וגיא זה כאוס, זאת אומרת שהכל מתחיל מעולם של כאוס והולך לעולם של כאוס. זאת אומרת, אי אפשר לעבור את העולם הזה. במילים פשוטות, אין לעולם הזה תקווה. זה יוון. אי אפשר להביא תקווה לעולם הזה. העולם הזה גמור. כן? ישראל באים ואומרים ליוון, אתם טועים. לעולם הזה יש תקווה. אנחנו באנו לעולם הזה כדי לתקן אותו. ואנחנו יכולים לתקן אותו.
הפוך על הפוך.
כן, כי זה הכוח האלוהי. עכשיו, זה לא יבוא משכל אנושי, זה יבוא משכל אלוהי שיתלבש בשלב ב' בשכל האנושי. כלומר, אנחנו לא סותרים את יוון. אנחנו מוסיפים על יוון את הכוח שהם לא רצו להגיד.
הולך ומוסיף.
זאת אומרת, את הכוח שהוא למעלה מהשכל שלנו, שעובר את בינתנו, זה הספרה 8. הם בעצם מפסיקים בשבע. בסדר? הם לקחו את החוכמה שהיא האות י' והורידו אותה עד כמה שאפשר, רק לעולם שלהם. אז זה י' שהופכת להיות ו', שהופכת להיות נ', זה יוון. כן, משכת את ה' הפכת אותה לו', מהו' משכת עוד יותר למטה וכתבת יוון. זאת אומרת, הכל מתחיל ומסתיים ברובד שכלי. כלומר, אנשים היום שתקועים במערכת שכלית בלבד, הם בעצם נפלו בפח של יוון. גם בלימוד התורה. בסדר? ולכן מי שלא מקבל את הכוח האלוהי שמעל, ולומד למשל תורה כמו שלומדים באוניברסיטה, עוד מדע, כן, ליד הספרים של המתמטיקה והפילוסופיה וכל העניין של התרבויות, אתה שם עוד ספר מעניין מאוד, כן, קוראים לו תורה, תנ"ך, מה שאתה רוצה, וזהו, זה אותו דבר, זה חוכמה יפה. אתה יכול ללמוד מזה מלא דברים. אבל אין לך שום יראת השם, כי אתה לא מאמין שזה בא מכוח אחר, עליון, שעובר את השכל האנושי שלך. זאת הבעיה. אז אפשר ללמוד תורה בצורה כזאת, חז ושלום, זו צורה מעובדת. רק שבתורה יש מנגנון שומר, שמתוך שאפילו לומד בצורה כזאת, המאור שבא מחזיר עולם מותר. כן? זאת אומרת שיש בתורה מנגנון פועל פנימי, שגם אדם שמתחיל ככה בצורה כזאת מעוותת, אבל הוא שייך לעם ישראל, אז המאור שבתורה, האנרגיה הפנימית האלוהית שנמצאת בתוך התורה, מחזירה את האדם הזה למותר. אז זה נקרא נרות חנוכה. לכן, מדליקים נר אחד, אחרי זה מדליקים אחד ועוד אחד, ואחרי זה מדליקים אחד ועוד אחד ועוד אחד וכו'. נמצא שהנר הראשון הולך, עם כל הימים. תמיד אתם מדליקים אחד, את האחד הראשון.
סליחה, אתה דיברת על זה שהיוונים מאמינים בעניין של שבע.
כן.
ודווקא גם אנחנו מאמינים בעניין של שבע. אמנם לנו יש מעל, שזה שמונה מעל הטבע. אבל זה דבר גדול מאוד שהם מאמינים בשבע.
נכון. אמרתי שאנחנו לא סותרים את חוכמת יוון, אבל מוסיפים עליה את השמונה.
ושבע זה החיים שלהם פה.
נכון, הם הסתכמו בחיים פה, בעולם הזה. ואנחנו אומרים, כן, אתה צודק, בעולם הזה יש הרבה חוכמה, יש הרבה דברים, אבל הכל מעוגן בחוכמה אלוהית. ואצלם אין את החוכמה האלוהית. אצלם יש רק את השבע, אצלם יש את השבע שבתוכו מתלבש השמונה. השמונה אצלם לא קיים. זה פח השמן. כשהם חיפשו את פח השמונה, הם לא מצאו, נכון? למה הם לא מצאו את השמונה? זה לא שהם נכנסו לבית המקדש וחיפשו פח שמן.
זה לא היה שלם, זה לא היה שייך להם.
יפה, אין להם את השמונה, אז הם לא יכולים לראות את הפח הזה. בסדר? זה הסוד. הם יחפשו כמה שהם רוצים, הם לא יכולים למצוא את הפח הזה. כי זה פח של מספר שאין להם במודעות. אין להם גישה לדבר הזה. אז לכן השמונה לא קיים במימד השכלי שלהם. אז אי אפשר שימצאו. ואנחנו בעצם מצאנו את השמונה, כי הוא שלנו, כי אנחנו מאמינים בו. ומהשמונה, כן, מהשמן, הדלקנו מחדש את העולם הזה. כמה נרות יש בבית המקדש?
שבעה.
יפה. זאת אומרת, מי הדליק בעצם את השבעה? השמונה. מצאנו את השמן והדלקנו מחדש את השבע, הבנתם?
נורא בבית המקדש שיש שקנים שלוש שלוש, שהשביעי הוא באמצע.
נכון. אז זאת אומרת שאנחנו רוצים להדליק את השבע, אבל מאיזה אור?
השמיני.
יפה. האור השמיני מדליק את שבעת הנרות. אצלם הם רוצים להדליק את השבע מן השבע. בסדר? בלי השמונה. אז הם מסתובבים סביב הזנב של עצמם, ולכן השכל שלכם יכול להמציא מלא דברים, זה יפה. מתמטיקה ודברים, הם מביאו הרבה דברים לעולם. אבל זה עדיין במונחים של מדע, שמתחיל ומסתיים בגובה שכלו של האדם. אפשר לעשות הרבה דברים עם זה, כן? לבנות גשרים, לבנות מטוסים, לבנות הרבה דברים. לא צריך לזלזל בחוכמה הזאת. אבל אנחנו מאמינים בכוח השמיני, שהוא למעלה מן הטבע, מבחינת העולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לשמונה, לעולם הבא. בסדר? והם אומות העולם הזה.
עובדה שהמיתולוגיה שלהם מתה.
אתה אומר שקוראים לזה מתולוגיה.
תרתי משמע.
זה הלוגיה שמתה. טוב, לוגיקה.
והעולם היום מבין את זה. הוא יודע ש...
זה לא מת. המיתולוגיה זה לא עניין של מוות, זה לא, עניין שהיא לא יכולה להתפתח יותר ממה שהשכל
האנושי
מוגבל,
שהיום...
אז הוא מוגבל.
כוונתי יותר, תראה, היוונים האמינו, למשל פעם, לא שהם האמינו, הם ראו בספורט המיוחד הזה שמכניסים בן אדם עם העריות ועם הכל. איפה יש דבר כזה? לא ברצינות.
יש. האולימפיאדה, מאיפה זה בא?
זה בסדר, אבל זה לא עם חיות, זה עם בני אדם.
זה אותו דבר. הפכו את הבני אדם
לחיות.
כמה שתרוץ יותר מהר, מה אתה נאמר?
לא, הכדורגלנים.
בודקים כאן איזה מהירות אתה רץ. רוצים שתהיה נמר בעצם בדמות אדם. רוצים שתהיה נשר בדמות אדם. אז כמה אתה קופץ לגובה, כמה אתה רץ מהר, כמה אתה זה. זה, זה בעצם הפכו אותך לחיה. כלומר, כל כולך זה רק אוסף של שרירים. ואם אתה רץ יותר מהר, אז אתה בעצם חיה משופרת. האולימפיאדה, מאיפה זה בא? אולימפוס, השם אולימפיאדה,
גבוה,
זה יוון. יוון. כל הפילוסופיה של היום, המתמטיקה שאתה לומד בבית ספר, חשבון, מתמטיקה, מאיפה זה בא? כל זה אותו עניין. הם הביאו חוכמה גדולה לעולם. לא מזלזלים בזה. אין? אבל,
אבל סבור. הם איבדו משהו, הם איבדו.
הם היו מפרידים בין האנשים שהיו חכמים, לבין האנשים שהיו להם גוף מפותח, היו להם איים. אתם ראיתם פעם את יוון איך זה בנוי?
כן.
רק איים קטנים. מלא איים. עכשיו, חלק מהאיים היו מיושבים על ידי אנשים חכמים. בלבד, אסור שיתערבבו עם האחרים. אחרים זה היה הגוף. אז הגוף זה היה ספרטה. כן, מלשון ספורט. היום כשאתה אומר שיעור ספורט, מאיפה זה בא המילה? יוון. אז תראה כמה דברים אנחנו משכנו איתנו מהדבר הזה.
הייתה מלחמה רצינית מאוד בספרטה.
נכון. אז כל העניין הזה של ספרטה, זה אנשים שהיו מומחים, ואם היית נופל מהמדרגה שהייתה לך אתמול, כלומר לא
הצלחת
להשיא שיג חדש, כן? אז אתה מת, הורגים אותך. כל הזמן צריך להיות חיה משופרת יותר.
כן, גם
ספרטקוס.
ילדים שנולדו באימום, הם הרגו אותם.
נכון. כלומר, הכל צריך להיות יופי ונוי. נוי זה יוון, הפוך. ולכן היופי היווני מאוד ידוע. כן, כל הציורים,
פסלים.
הפסלים, זה יופי יווני. כן. אבל יש שם משהו שאין לו רובד עליון. תשימו לב, בפסלים היוונים חסר משהו. מה חסר תמיד?
יד.
לא. עיניים. אין להם עיניים.
לא נכון, זה סגור כזה.
זה לא סגור, זה כאילו פתוח, אבל עיניים. לא רואים כלום.
זה פסל, מה?
לא, אז מה? אפשר לעשות פסל עם עיני? מה זה פסל? אז אל תעשו לו גם שערות, ואל תעשו לו אוזניים. עשו הכל, אבל בעין לא מציירים את העין. כלומר, העין הזאת היא בעצם כמו עין של עיוור, אין כלום. למה?
אוי, נכון.
שזה לא עובר את גדר החוכמה האנושית, זה סגור, נגמר. אז צריך לשים לב לכל מיני פרטים קטנים כאלה, כן? שמסמלים את החוכמה היוונית הזאת.
אני אגיד את זה למדרשים במוזיאון, הם יהרגו.
יהרגו אותך.
תגיד להם, תשאל אותם שאלה, תעשה את עצמך טיפש. למה אין להם עיניים? כלומר, יש עיניים אבל אף אחד לא רואה כלום. מה זה? עיניים להם ולא יראו? כן, אז יש אנשים קוראים את הפסוק בלי הפסיקים. עיניים להם ולא יראו אוזניים.
אני מקבל בקשר הודעה, הייתי במוזיאון ישראל, יש נזילה מעל הפסל של טיטוס.
נכון, אתה עבדת שם שנים. אני להם כאוס עושה פיפי,
היו קטעים.
טוב, כי כל הימים מקבלים כוח מן ההתחלה, כן, התחלת חינוך העבודה שהתחיל לעלות אל השכל, שהוא נר ראשון של חנוכה. אז הנר הראשון של חנוכה זה בעצם השכל. אחר כך כל מה ששכלו מוסיף והולך בכל יום, כל הימים מקבלים כוח מההתחלה, כי כל ההתחלות קשות. אז בגלל שכל ההתחלות קשות, אז ברגע שכבר התחלת את ההתחלה, אז תמשיך עם כוח הזה. כלומר, איזה יום הכי קשה בעצם בחנוכה? הראשון. שם אתה צריך לעשות את המהפך בחיים שלך. כי תשימו לב במה שהוא התחיל. הוא אמר שזה האור הראשון, ההערה הראשונה של כל השנה, נכון? זאת אומרת, הנר הראשון של חנוכה זה בעצם שיא החושך, נכון? של השנה. השמש
נכון.
ירדה, 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 עד השיא. היום הכי ארוך זה בעצם הערב של חנוכה.
לילה.
לילה. היום הכי קצר. ואז מחנוכה, בעצם כשאתה מדליק, אתה מתחיל לעלות. אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא בעצם מדליק בצורה כזאת את נרות חנוכה שלו. כלומר, הוא מוסיף אור בעולם. מאותו יום, גם הקדוש ברוך הוא מדליק נרות חנוכה, כי הוא מוסיף אור.
כשהוא לא מפסיק בשמונה.
מה?
הוא לא מפסיק בשמונה.
אנחנו לא הולכים יותר, כי אנחנו בעצם שמונה זה כבר עולם הבא מבחינתנו. הוא זה אין סוף. כן, זה לא... כן, שאני תמיד שואל את התלמידים, כן, הקדוש ברוך הוא גשמי או רוחני? אז כולם מיד רוחני, בטח. חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא רוחני. הקדוש ברוך הוא זה אין סוף, זה הכל. אתה לא יכול להגדיר אותו ברוחני, מה זה הקדוש ברוך הוא רוחני. אי אפשר בכלל, דלת מחשבה תפיסה בכלל וכלל. שום מחשבה לא יכולה לתפוס. אז אין שמונה ולא תשע ולא כלום. אז מבחינתנו, כן, מבחינת המקבלים, אנחנו חייבים לתפוס את זה במונחים של עולמנו. אז עולמנו הטבעי זה שבע, ועולמנו העל-טבעי, כן, זה שמונה. אז השמונה זה בעצם ביטוי לשמן, לכן כל העניין של השמן זה הסוד. תתחדש. קיבלת את השלוש. טוב. אז זה כדי להכניע כוח המדמה שמתפשט בכל פעם שרוצים לעלות מדרגה לדרגה. זה בחינת הצדקה. כשנגיע לגלקסי שמונה, זה מגיע את המשיח.
פוצץ לנו המוח.
זה כוח המדמה שמתפשט בכל פעם שרוצים לעלות מדרגה לדרגה. וזה בחינת הצדקה שמרבים ליתן מעות חנוכה לעניים כדי לשבר כוח המדמה.
זה המעות.
נכון. למה כוח הצדקה שובר את כוח המדמה? אני רוצה להבין את זה קצת יותר. מה אתם יכולים לעזור לי?
אמרנו את זה אתמול, לא?
אני לא יודע מה אמרנו אתמול, שכחתי.
באותו רגע שאתה נותן צדקה, אז אתה אומר לעצמך שאתה ממעיט מעצמך, ואז אתה מגביר יותר לאחרים. זה כמו כדור שלג מתגלגל. באותו רגע שאתה נותן צדקה, אתה אומר זה לא הכל שלי.
אז איך זה משבר את כוח המדמה?
כי באותו רגע שאתה לא נותן, אז אתה חושב שהכל אצלך. ואם הכל אצלך, אז כמובן אני מדבר בעובד ה... אם אתה חושב שהכל אצלך, אז אתה תדמיין לעצמך הכל. שלך מותר הכל, ומותר לך לעשות הכל, והכל שלך, ואין לך שום... ואתה אינדיבידואלי, איש לעצמך.
אז אתה אומר שכוח המדמה זה בעצם כוח האגואיזם.
אפשר לומר גם.
זה מה שאתה אומר בעצם.
גם.
ואם אתה יוצא מזה להשפיע, אז פתאום אתה מגלה פתאום שיש מישהו אחר גם בחיים.
ולא יכול לשאות עליך הכוח הזה. ברגע שאתה צדקה, אז האגואיזם נשתלט
ממך.
זה
גם אחרי
מה שאמרנו.
אמרנו את זה.
תראו, זה הספרטני הזה שזרוקים את הזקנים וזה. כאילו, זה לא הגיוני הרי לתת כסף. אני עבדתי על הכסף הזה, למה שאני אתן אותו לך?
יפה מאוד. זאת אומרת שהנתינה של הצדקה הוא דבר אנטי-הגיוני בעלי. מה אני אתן לך צדקה? תגיד לי, אני משוגע. אתה מנדב צדקות, אני עובד כמו חמור. ואני אתן לך כסף?
השקעתי שכל, מעמד, השקעתי הכל.
על מה אני אתן לך כסף? למה מי אתה? מה אתה בכלל? אני עבדתי, העולם הזה שייך למי שעובד. מי שלא עובד, שילך לעזאזל. מי שחלש, שימות. מי שחולה, נחסל אותו, נעזור לו. זה הכוח היווני. זה כוח שלא נותן מקום בעולם לחלשים. זאת אומרת שאין בעולם מקום אלא למי שמסוגל, כן, להראות כוח או שכלי, ואז אתה תכתוב ספרים, או גופני, ואז אתה תרים לנו את צי, לא יודע, צי המנו, תהפוך להיות לאיזה מין ברדל.
זה גם תורה של הכוח הארי.
נכון. אז מה זה אומר? זה אומר שבעצם היווניות בתוכיותה, כן, ביסודה, מה היא בעצם? היא כמו גזענות. היא לא נותנת מקום לאחר, היא לא נותנת מקום לחלש. מזה סמכו כל הנאצים למיניהם. שכל מה ששונה יוצא דופן במרכאות, כן, צריך לזרוק את זה. אין מקום לזה. אז זורקים אותך באיזה אי, כן, עד שתמות.
ואיך זה מסבר עם הקודמים להם, עם הפרסים? הדתיהם שונות מכל העם?
הפרסים זה עוד מדרגה. כלומר, מה רוצים לעשות הפרסים?
להשמיד.
לא.
להרוג, להאבד.
איך, פרסים זה סיפור של פורים, נכון?
כן, זה שלי הייתה ביחד.
אז מה הם עושים שם?
משתה.
לאחל את כולם.
דתיהם שונות. מעצבן אותי. כלומר, אני רוצה להכניס אותם
לדת שלי.
מי שלא ייכנס, הורגים אותו. ביוון זה הרבה יותר עדין. אני לא מחסל שום דבר, אני משאיר אותם בארצם. הם בארץ ישראל, זה בסדר גמור. יש להם את כל המנגנונים שלהם והכל. גם בית המקדש, אני לא מחריב, לא רוצה להחריב להם את בית המקדש. אני משאיר הכל. אבל מה אני מכניס שם?
להשכיח תורתם.
דברים זרים. בתוך בית המקדש אני אכניס להם דברים זרים. אני אכניס חזיר לקודש הקודשים. ואז בשקל, כן, ימשיכו לעבוד, אבל אם יעבדו את החזיר שלי. כן, זה הרבה יותר דק, הרבה יותר מסוכן. יוון מחלחלת, כן, במקום שהגלויות האחרות היו יותר גסות, יותר...
מה זה? זה התפוללות לשמה.
זה הרבה יותר עדין, יותר מסוכן, ולכן יש גם מתייבנים, היו הרבה מתייבנים. הרבה מעם ישראל קנו את החוכמה הזאת, כי זאת חוכמה מושכת, צריך לומר את זה. החוכמה היוונית מאוד מושכת. עד היום הרבה אנשים, כן, כל מי שלומד באוניברסיטה, כן, ויש לו, כן, אקדמיה, ואתה לא יכול להיכנס לשום דבר אם אין לך, כן, הם מחפשים מנהל לבית ספר, אם אין לך תואר אקדמי לפחות בהמה, אתה לא עושה כלום. אין לך כלום, אין לך כניסה לכלום. לא יבדקו אותך לפי מידת המוסר שלך, לפי הדברים, כן, זה משהו אחר. קודם כל תביא את ה-BA. כן? אז זה צריך להיזהר מאוד בדבר הזה. רצית לומר משהו?
כן, על המן שם, אני אמר שמידם וחלותם ויום אחד, כאילו, טוטלי.
נכון, זה המן הרשע, נכון. מי שלא רוצה לקבל, אם הוא רוצה לקבל, אז זה בסדר גמור. אבל מרדכי לא יכרע ולא ישתחבא. בסדר? אז זה סיפור. ולכן, זה בחינת הצדקה, שמרבים ליתן מעות חנוכה לעניים, כדי לשבר כוח המדמה שאומר לך שאתה בעצם, זה הסגנון שלך, הוא הצודק ונגמר, אין שום דבר אחר. שבכל מדרגה על ידי התגלות הגוונים, שהוא בחינת גדולת הבורא, שמתגלים על ידי צדקה, כלומר אתה מגדיל, את הגילוי הבורא על ידי צדקה. אז בעצם מה עושה נר ראשון לנר שני?
נותן לו
צדקה. נר, זה העניין. כלומר, כל נר בעצם מקבל מהנר הראשון. אז הנר הראשון נותן צדקה לכל העניים, עד שיש שמונה נרות. זאת אומרת שהנר הראשון בעצם העיר לכולם, אז הוא בעצם נותן צדקה. אז ככל שאתה מתפתח יותר, אתה משפיע יותר. בהתחלה השפעת לעצמך, אחרי זה השפעת לשני, אחרי זה השפעת לשניים, אחרי זה השפעת לשלושה. אז ככה האדם צריך להיות בחיים שלו. כן, להגביר תוך כדי הכוח הזה שמתגבר, גם אתה בצדקה. אז נגיד שבחנוכה ביום הראשון תיתן שקל, ביום השני שניים, ביום השלישי שלושה, וזאת אומרת שבסוף אתה תיתן בעצם 36 שקלים במשך כל חנוכה. כמו הנרות שאנחנו מדליקים. הבנתם? נתתי לכם רק דוגמה.
בסוף של שנה שעברה סיפרת לנו את הקטע שהייתה אולי בחנוכה, בחוץ לארץ, וחיפשת למי לתת צדקה?
זה היה, לא, זה היה...
זה היה ברגיל או בחנוכה?
זה היה לפני חודש. אבל זה נראה לך כבר רחוק. נכון. וזה בחינת השחוק שהיו נוהגים גם הקדמונים הצדיקים לשחוק בחנוכה. במיני שחוק של היתר. תראו מה הוא אומר אחר כך, אך בעוונותינו הרבים עכשיו באים לידי עבירה, כי משחקים בשחוק של איסור. זאת אומרת, מה היו עושים חכמים ישראל בחנוכה? משחקים קלפים. כדי לצחוק. יש מנהג כזה. גם בפורים יש מנהג כזה, ובחנוכה משחקים. ובסביבונים, וכל הסיפורים האלה שמשחקים. מה זה אומר? כן, דווקא הסביבון עוד יותר במוחשיות. כן, כי האנשים שכחו, אז זה רק נמצא אצל האנשים, אבל הסביבון, סוף סוף סוף, כן? למה הסביבון כל כך שייך לחנוכה?
חוץ מהעניין של הנס עצמו.
אני לא מדבר על הנס. מה זה הנס? מה זה הסביבון הזה?
זה מקביל
ל... מה זה הסביבון? מה הוא בא לבטא?
כמו אורים ותומים גם. שכריות?
זה מחול. הוא מסתובב, מחול.
שמישהו מחזיק אותנו מלמעלה והוא מסובב את הכל.
וואלה, אהבתי.
בסדר? זאת אומרת שאנחנו פה מסובבים על ידי המסובב הגדול.
מעניין, כל הגלקסיות גם מסתובבות בצורה עיגולית.
הוא מסובב, זאת אומרת, זה אנטי תזה שלך, של יוון. יוון זה הכל אנחנו, אנחנו, אנחנו. אומרים לו, תירגע, כן? מישהו למעלה מסובב אותך, אתה אפילו לא יודע. בסדר? אז אנחנו הסביבונים בעצם. אז הילדים שמסתובבים בגן ככה, כן, צודקים. הגננת צודקת, היא הבינה, בלי להבין היא הבינה מה היא עושה. זה בתת מודע, יש לה כוח נבואי. גן נעול, אחותי חלה, גננת. זה בחינת מה שמורידים עצמם בבחינת קטנות. אז מה זה הסביבון הזה? כל המשחקים האלה בחנוכה? שאתה אומר, רגע, רגע, אנחנו עם כל השכל ועם כל הזה, אנחנו עדיין ילדים קטנים, אנחנו משחקים בגן. מה, אתה חושב שהגעת לרמות, למדרגות? כן, אז מורידים עצמם לבחינת קטנות כדי לעלות את המדרגה השנייה. זאת אומרת, אני נותן להפך את המשקל לאחר. בבחינת ירידה לתכלית עלייה, ואז בעצם אנחנו, על ידי הירידה הזאת, על ידי ההכנעה לכוח העליון של קודש הבריך, שהוא מנהיג את העולם, שהוא מסובב אותנו, כן, אז אנחנו בעצם עולים עוד יותר גבוה. אדם שנכנע לאור האלוהי, אז לכאורה הוא יותר נמוך, כן, להפך, הוא הרבה יותר גבוה. כי בחנוכה עולים מדרגה לדרגה. כן, בני זה שבת, היה לי ויכוח מאוד, כן, אנרגטי, חם, עם מישהו ש... כן, מאוד מאוד נעול בלוגיקה, כן. והתחיל להוציא לי כל מיני תיאוריות על הדברים, וזה, ומה אתם מאמינים בזה, ואתה מאמינים בזה, ואתה זה, ואתה לומד את הספרים כאלה, ואתה לומד באיזה חסידות, וזה כל השטויות האלה. תכלס! אמרתי לו, תגיד לי, אתה מתפלל? עכשיו יצאת מתפילה. למי אתה מתפלל? אומר לקדוש ברוך הוא, מה זה הקדוש ברוך הוא? מה זה בשכל שלך, אתה תופס משהו? אתה באמת חושב שהקדוש ברוך הוא הזה נתן לנו תורה מסיני? עזוב, תכלס, מה אתה? למי אתה מתפלל בכלל? הוא לא יודע לענות לי. הוא אומר לי, טוב, זה משהו אחר, מה זה משהו אחר? זה לוגי זה? זה לוגי שהקדוש ברוך הוא אין סוף ברוך הוא נותן לנו מהשמיים לוחות? שמשה עולה ויורד עם לוחות? תגיד, אתה נורמלי? תפסיק כבר להאמין בכל השטויות האלה, תוריד את המזוזה מהבית, תוריד הכל. למה אתה מאמין בכלל? הכל בשכל שלך? אז כנס לאוניברסיטה ותתמלא שם מהכל עד שתתפוצץ. הרי אתה עושה בעצמך דברים שסותרים את עצמך. אז תקשיב, תתפלל למי אתה מתפלל בכלל. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, תגיד, את השתגעת? באמצע התפילה אתה אומר, ואתה עושה ככה, אגב מתחיל לזוז. עם מי אתה מתפלל? תגיד, אתה נורמלי? הרי אתה אדם לוגי, נורמלי, מה אתה מדבר עם רוחות? מה אתה מנענע לולב? תגיד, אתה מגרש שדים? תפסיק עם השטויות האלה! אתה יוצא מהבית, אתה מנשק מזוזה, תגיד, אתה נורמלי? הוא הסתכל עליי, לא יודע כבר מה לעשות. כן? אמרתי לו, אתה מבין את השטויות שאתה מדבר מהפה שלך? אתה צוחק על שיטה כזאת, ואתה בעצמך בעצם עושה כל מיני דברים בחיים שלך, אתה לא יודע מה אתה עושה. ראיתי אותך אפילו לפני חודש הולך עם אתרוגים בכיס. תגיד, אתה נורמלי? אתה צריך להשפז אותך. אדם שהולך עם אתרוג בכיס, צריך להשפז אותו, לא? לימונים.
לא, זה ברית מילה, כל הזמן מסתובבים.
וברית מילה בכלל, אתה מקשר אותו ליום השמיני. אז תפסיק, תפסיקו עם כל הדברים האלה, תפסיקו, על בשביל מה אתה מניח תפילין? אתה לקחת מסכנה פרה, עשית ממנה תפילין, קוביות. אתה מניח לעצמך כל בוקר קוביות על הראש, מה זה, קודק? מה זה, מצלמות? הוא הסתכל עליי, לא ידע כבר מאיפה ללכת, ימינה או שמאלה, כן? אמרתי לו, אתה מבין שאתה סותר את עצמך במה שאתה בעצם בא לזלזל בו. כי אתה מאמין בפנים, בפנימיותך, כי אתה שייך לעם ישראל, שאנחנו לא עובדים רק עם השכל שלנו, אנחנו לא יוונים מודרניים, אנחנו לא מתייבנים. וחז ושלום, תסלח לי, אתה מתנהג כמו מתייבן. אז תיזהר במה שאתה אומר, במה שיוצא מהפה שלך. זה דברי אלוהים חיים, זה חכמים שכתבו את הספרים האלה. טוב, הלך לבית, לא יודע מה איתו. זה בחינת מוסיף והולך. צריך להעמיד אותם במקום האנשים האלה, לא צריך לפחד. אבל בצורה...
הבעיה היא שלא כולם יכולים להעמיד אותם במקום.
כן, אז תעמיד אותם במקום אחר.
אולי
את היכולת הזאת. עד שימצאו את המקום. הם הכל לוגיקה. הם פשוט מוצאים לך איזה דבר חוכמה שכאילו משתק אותך. אתה אומר, וואו, מה אני אענה לו על זה? אסור ליפול לפחד הזה, אין להם שום דבר. זה לא
מבוסס.
נכון. דע מה שתשיב לאפיקורס. אתה חייב ללמוד איך לענות לאנשים כאלה. אם לא, אז הוא יעשה לך בושה ליד כולם. אז שינסה. אתה צריך להעמיד אותו במקום, להחזיר אותו למקום. הלכה ב', אבל זה כבר, יש לנו זמן? אם זה...
כן.
אוקיי, אז עוד כמה. על פי המאמר ראיתי מנורת זהב. והכלל שעל ידי עריכות הרוח, דהיינו גינוכה. כן? אמרנו שזה הטרכץ, אתם זוכרים? על ידי זה ממשיכים...
מה הקרכץ?
היידיש זה
נשלח. אתה יודע מה זה קרכץ?
לא.
אתה לא יודע מה זה קרכץ? אתה ספרדי אתה. אז איך תדע? אני שמעתי את זה פעם ראשונה לפני כמה זמן, אבל זה לא שלנו. טוב, קרחץ זה... זה קרחץ.
הקרחץ.
בסדר?
הקרחץ לך.
בסדר, אז צריך ללמוד גם מה לעשות.
זה שובר את הכל.
שובר את הכל. זה כאילו כשאתה עושה דבר כזה, כן? אמרת את כל מה שיש לך בחיים, כל המועקה יצאה מהצליל הזה. כן? בערבית אומרים לו סמלה. כן? שיש לו את הדבר הזה. בסמלה. הוא אמר, בשם השם. רחמן ורחים. בסמלה. כן? בשם השם נעשה ונצליח. והכלל שעל ידי עריכות הירוח, חבל שאין את לן ידו. אני זוכר בהיותי עוד. כשהייתי באור כסדים לפני 2,000 שנה, הוא חי לפחות 2,000 שנה בעין הרע.
מדהים.
שניתן לו חיים ארוכים. אבא שלו היה מקובל גדול. אחד המקובלים הגדולים ביותר בירושלים.
כן, הוא סיפר עליו.
כל פעם הוא בא אומר לי, אבי עליו השלום היה אומר לי, מספר לי איזה סיפור. אז אמרתי, הוא אומר לי, מאיפה הדבר הזה? אז אני נותן לו את המקורות, אז הוא אומר לי, איזה חכם, ואני הייתי טיפש. לא רציתי לעשות. אז עכשיו הוא חוזר כאילו לכל ה... הוא שומע את אבא שלו מדבר, והוא שכח כבר את כל הדברים, היה מזלזל אז. ופתאום הוא אומר, הוא היה כל דברים סודיים והכל, ואנחנו היינו ילדים לא מבינים כלום סתם. אז זה הכלל, על ידי הגינוכה הזה, הקרחץ הזה, על ידי זה ממשיכים רוח חיים לחיסרון. כלומר, כשאתה עושה את הנשימה הזאת, את הנשיפה הזאת, אתה בעצם משלים מה שחסר לך. אתה מרגיש חיסרון, וזה כאילו ממלא את כל הרק הזה. ועיקר הרוח חיים מקבלים מן הצדיק והרב שבדור. מי נותן לך את הכוח הזה? הצדיק והרב שנמצא בדור. כן, אז הרב הזה הוא בעצם מעמיק את הרוח הזאת. אתה הולך ושואב ממנו את ה... כן, ומתמלא מזה. כי הוא איש אשר רוח בו. הבנתם? הרוח, תרתי משמע. כן? כל הרוח בו. כל הרוחניות וגם הרוח, זאת אומרת, החיים. כן? הרווח. כן? רווח שמה. ורוח זה אותו סוד. מה
הנשימה?
הנשימה. נכון? הנשמה.
רציתי לשאול אותך, היוונים הבינו בחוכמתם שיש מעבר לעולם שלנו, לכדור הארץ שלנו, כן. עוד עצמים בעולם שהם אכן מסתובבים?
כן, אבל הכל...
אז איך הם... נו, אז...
מה זה עצמים? כוכבים,
לא, שהם מסתובבים, אמרתי שהם מסתובבים, כן, אני כוכבים. מדייק.
מה זה מסתובבים? כוכבים, מה
כשם זה? כשהם האמינו שהעולם מסתובב?
יכול להיות שכן, כן, אין בעיה בזה. אבל הכל מבחינה טבעית.
לא, כי...
העולם...
כי הבן אדם הוא מעבר, הוא לא יכול לגעת למשל בירח, הירח עצמו גם מסתובב.
כן, מבחינתו היווני הבין את הכל. הוא נכנע רק לכוח הטבע.
זה
אדם מעל
15...
מה?
זה נאמינו שהעולם שטוח.
בסדר, לא חשוב, אני אומר, אם היו מגיעים למדע...
או, אז אתה מתחיל להסתדר לי.
העולם שטוח.
כן, הם האמינו
שם. שסוף לעולם, שמגיעים לשם, שם האלים, שם זורקים, שם היו גם שולחים את כל המתים שלהם, את כל החולים.
זורקים כאילו בסוף העולם, אתה נופל איזה מין בור. לא חשוב, זה אומר שהעולם מוגבל. זה מה שמבחינתם.
גם ביוונות של היום.
גם ביוונות של היום, לכן אני אומר לך, אסור להצטמצם לזה. היום מכירים בזה שהעולם עגול, אבל זה לא משנה. אתה מבין? אז הכל קוסמוס, זה הכל טבע.
עובדה שבנצרות הם שורפים את הגופות שלהם וזורקים לים.
לא, לא בנצרות. לא בנצרות.
זה הודי.
זה משהו אחר.
למה?
איפה בנצרות, מסמרים אותו יפה, לבוש. איפה
הוא לבוש, מגלים
את הפעמים. אז למה זרקו את, למשל, שרפו את ג'ון לנון וזרקו את כל האפשרות?
יש אנשים שביקשו.
הוא ביקש לעשות את זה, כי הם קצת חולים, זה כל אחד עם הדברים שלו.
יש כאלה מקומות שסופים. זה בקד, זה מזרע לפנטר
בבול. משפחת בבול.
זה בקד,
זה בבול.
אבל לא
כולם. אני לחצתי על זה.
טוב. אנחנו בהלכות חנוכה. אתמול דיברנו על הימים שמקבלים כולם את כוחם מההתחלה, שבעצם הנר הראשון הוא מלווה את כל הנרות דף רשמם ב', ושאמרנו שזה כמו שכותבים י' י' כ' ו' כ' וכו' וכו'. זה בעצם ההולך מוסיף והולך, והימים מקבלים כוח מההתחלה, מחינוך העבודה, שזה בעצם הנר הראשון שעולה אל השכל, ולכן אומרים הלל בחנוכה, שזה בחינת שבח השם, יתברך, כדי לגלות גדולת הבורא יתברך שמו, כדי להכניע כוח המדמה. אז הסברנו שכוח המדמה זה לא בעצם כוח של הנבואה, כי זה דווקא אסור לבטל אותו, אלא צריך לפתח את כוח המדמה כדי להגיע לשלב של נבואה. בעצם הנבואה היא הסגולה של עם ישראל, כל עם קיבל סגולה לעצמו, הסגולה שלנו, המיוחדות שלנו, המסוגלות שלנו, זה נבואה. ולכן אדם מישראל צריך להגיע, לשאוף, להגיע להיות נביא. לכן כוח המדמה הוא הכרחי, שהנביאים נאמר בהם, ביד הנביאים הדמה, וזה הכוח שמתפשט בכל פעם שרוצים לעלות מדרגה לדרגה. אמרנו שכל פעם שאנחנו רוצים לעבור משלב לשלב, אנחנו עוברים דרך שלב של ביטול. זה כמו מעבר מאחור לפנים, כל פעם שעוברים מאחור לפנים יש ביטול של המדרגה, איפוס של המדרגה, מדרגה חוזרת לאפס, כי הבניין של הצד האחד הוא בכלל לא באותה קומה של הצד השני. אז כשעוברים מאחור לפנים, אז גם אם היינו בקומה העליונה באחור, הופכים להיות באפס בפנים. כך בכל מצב בעולם, כל פעם שאנחנו עולים ממדרגה למדרגה, יש בעצם מדרגה של ביטול המדרגה הקודמת. זה לא ביטול שמחסל את המדרגה הקודמת, אלא מאפס אותה כדי להיות פנוי למדרגה הבאה. וזה בחינת הצדקה שמרבים ליתן מעות בחנוכה לעניים כדי לשבר כוח המדמה. כן, אמרנו שכל מדרגה בעצם גילוי, התגלות הגוונים, שזה בחינת גדולת הבורא שמתגלים על ידי צדקה. זה בחינת השחוק שהיו נוהגים גם הקדמונים, הצדיקים, דיברנו על שחוק של היתר וכו' וכו', שזה כל העניין של להוריד את עצמך לקטנות כדי לעלות בחזרה למדרגה אחרת חדשה. בדיוק מה שאמרנו עכשיו, במעבר מאחור לפנים, אדם שרוצה לעלות מדרגה, יש עניין, כן, להוריד את עצמו לבחינת קטנות, כדי לעלות למדרגה השנייה. למה הדבר דומה? כשרוצים לקפוץ. כשאתה רוצה לקפוץ, מה אתה עושה? אתה מתכופף. כן, אז ההתכופפות הזאת היא לא ירידה, היא ירידה לצורך זינוק עוד יותר גבוה. כן? אתה בעצם מתרומם, כן, דווקא בגלל שהתכופפת, ואז זה נתן לך בעצם את הכוח לקפיצה הבאה. אז זה מוסיף והולך בחנוכה, לעלות מדרגה כל יום למדרגה חדשה.
הצחוק הוא דווקא מירידה, ממוחים לקטנות,
כן.
אין צחוק במוחים
לגדלות? זה צחוק שבא ממוחים לגדלות, אבל זה כאילו עושה בכוונה. לעשות כל מיני דברים, צחוק של היתר כמובן, אבל להוציא, להגיד בדיחה, להגיד משהו שמצחיק כדי כן, להפיג את המתחים. ואז ברגע שאתה במילתא דבדיחותא, אז אתה יכול להתרומם מדרגה אחת יותר גבוה. כן? כשהאדם יותר מדי בעקביות הרצינות במרכאות, כן, הוא בעצם תקוע באיזה מין מהלך, הוא לא מצליח להתרומם. אז כשרואים שיש איזו תקיעה, או בשיעור, או במצב, אז צריך לומר איזו בדיחה, ואז יש איזו מין אנרגיה חדשה. כן? אז התחלנו לדבר על עריכות הרוח, על גינוכה. שעל ידי זה ממשיכים רוח חיים לחיסרון, ושבעצם כל הרוח הוא בעצם אצל הצדיקים, צדיק הדור, שבעצם יש בצדיק הדור את הכוח של איש אשר רוח בו. כן, על מי נאמר איש כן, כזה אשר רוח אלוהים בו? על יוסף הצדיק. נכון? כשפרעו רואה את חוכמתו של יוסף בחלומות, אז הוא אומר לפרטומים, למשרתים שלו מסביב, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו. כן, ראיתם פעם אדם כזה? כן, זה, כן, לזה ציפיתי, לאחד כזה.
נכון.
מה? למה?
הוא אומר, כאילו...
כן, הוא מכיר בזה שיוסף יש לו כוח.
לא, כאילו מה? לא, יוסף הוא הקטן פה בכל הסיפור. אני מדבר על כאילו יש בו רוח אלוהים, כאילו, אז רגע, יש אלוהים אתה אומר?
כן. פרעה מכיר באלוהים.
אז
אני לא מכיר. הוא לא מכיר בהוויה. הוא לא מכיר בשם הוויה. אלוהים זה הדומיננטיות של ההוויה בטבע. כלומר, כל מה שקשור לטבע, אלוהים זה בגימטרי הטבע.
שלום.
אז הוא מקבל את זה. מה שלמעלה מהטבע הוא לא מקבל. הבנת? אלוהים זה לא שם הוויה. שם אלוהים זה השם
של... לכן גם נבע העניין שלו במכות, שכל מה שבוצע במכות, אם זה מסתלב לו בדרך הטבע, זה בסדר, אבל אם זה לא מעל הטבע...
וגם כשהוא מכיר, נגיד, מה הוא אומר? אצבע אלוהים היא. כן? הוא לא אומר אצבע הוויה. הוא מדבר על אלוהות. כלומר, מבחינתו אלוהים זה... מה זה אלוהים? זה אל. אל זה כוח. זאת אומרת, הוא מאמין בכוחות של אלים, בכוחות של אלוהים. אלוהים זה ברבים. כלומר, כוח השמש, כוח הירח, כוח... אנחנו יודעים שהאלוהים זה בעצם ההוויה שהיא האלוהים. כן? אדוני הוא האלוהים. אנחנו אומרים את זה, נכון? ברגע שאני מאמין שאדוני הוא האלוהים, אז אני יודע שהכוחות הטבעיים האלה שנקראים אלוהים, הם בעצם זרוע של שם הוויה. אבל אצל פרעה זה לא ככה. פרעה חושב ששם אלוהים זה חטוף, אין יותר. כלומר, הכל בעצם מתחיל ונגמר בטבע. ולכן, הוא מכיר ביוסף, לכן הוא אומר, כן, איש אשר רוח אלוהים בו, לא יגיד שם הוויה. להפך, כשמשה בא כדי להוציא בני ישראל ממצרים, הוא אומר לו, מי הוויה אשר ישמע בקולו? אין לי קשר עם השם הזה, אני יש לי קשר רק עם שמות אלוהים, אני, כל מה שיש לי זה בטבע. כלומר, אנחנו חוזרים לאותו עניין של יוון. מה זה יוון?
לוגיקה.
זה הכוחות של הטבע.
מה שאני רואה ומבין.
מה שאני רואה, מה שאני מבין, בשכל שלי, כל מה שנמצא בשכלי. וזה כוח היופי גם כן, הנוי, השרירים, כל זה. זה מנותק מהשורש העליון, יש בזה בעיה. אם זה מעוגן בשורש העליון, זאת ברכה. בסדר, אז אנחנו לא מבטלים את החוכמה הזאת, הטבעית, אבל אנחנו טוענים, כן, ומאמינים, שהכוח הטבעי הזה קשור לכוח שהוא למעלה מהטבע, לשם הוויה. זה החידוש בעם ישראל. הם חתכו בעצם את הקומות, הם הפרידו בין הקומה העליונה לבין הקומה התחתונה. אנחנו מחברים בין הקומות. אך יש רשעים שאינם דבקים בצדיק. אנחנו בשורה חמישית, שישית, כן, חמישית, והם מקבלים עריכת הרוח מן הרב שבקליפה. כלומר, במקום לקבל את הרוח מהצדיק, הם הולכים לחפש את הרוח, כי הרי הם צריכים רוח בסופו של דבר. כל אחד צריך רוח. אז אם אתה לא תקבל את זה מרב דקדושה, אתה תקבל את זה מרב דקליפה. למה? מה, אתה לא יכול להישאר ניטרלי? לא. אין ניטרליות בעולם. או שאתה בקדושה, או שאתה בקליפה. אי אפשר להיות באמצע. כי אין וקום, אין ריק. החלל שונא וקום. זאת אומרת, מה שלא מלא בדבר אחד, מתמלא בדבר אחר. ולכן, ברגע שאתה מתקשר לרב דקדושה, שיש לו רוח הקודש, רוח אלוהים, אז זה בעצם שומר אותך מכל מיני רוחות זרות. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח אחרת, רוח שטות, רוח של שטן, רוח של סטייה. אז כדי להימנע מעבירות, אתה צריך להכניס לעצמך רוח קודש. ברגע שאתה מלא ברוח קודש, ברוח של הצדיק, כן, אז אתה בעצם בורח, נמנע, כן, שומר את עצמך מהרוח דקליפה, מהרב דקליפה. ומי שרוצה לעמוד נגד רשעים, אי אפשר לו, כי אם כשהוא צדיק גמור. זאת אומרת, אם אתה רוצה לברוח בחיים שלך מכוח של רשע, אתה לא יכול להגיע לזה, אלא אם כן אתה או בעצמך צדיק גמור, או שאתה קשור לצדיק כזה.
או שאתה רשע גמור.
זה משהו אחר. אני רוצה, אני אומר, אם אתה רוצה להיות נגד הרשעים, לא בעד, נגד הרשע, אתה לא יכול, יש לך רק שתי אופציות. או שאתה בעצמך צדיק גמור, או שאתה קשור לצדיק. לכן להיות קשור לצדיק, זה בעצם כשאתה עדיין לא הצלחת, אתה בעצמך להיות הצדיק הזה. אז אתה צריך כל הזמן להיות קשור לצדיק. דרך אגב, תמיד הצדיק קשור לעוד צדיק. בסדר? לרב יש תמיד רב. לכן, דהיינו שיפריש הרב מן הטוב, מה זה הצדיק הגמור הזה? כאן הרב נותן הגדרה לצדיק הגמור. צדיק גמור, כן? זה בעצם אדם שהפריש את הרע מן הטוב. כלומר, אדם שהצליח לעשות בירורים בחייו. אם אתה יודע איפה הטוב ואיפה הרע, ואתה לאט לאט מנקה כן, את הרע מהטוב, אז אתה מתחיל להיכנס לכיוון הנכון של הצדיק. אדם שלא יודע ולא קשור לצדיק, מה קורה לו?
מזבז את האנרגיה.
זה לא שהוא מזבז, הוא מתמלא בדברים אחרים. אין לו מה לבזבז, אין לו כלום. אז הוא מתמלא בדבר אחר, הוא כלי ריק. אז מה זה כלי ריק? כלי ריק, כל דבר בחלל נכנס בו, נכון? אז אם אתה לא מכניס רוח הקודש, אז נכנסת רוח אחרת, אוטומטית, אין חוכמות פה. בסדר? כי הכלי ריק הזה מזמין כל הזמן רוח. כי כשרוצים להכניע רשעים, צריכים לרד לתוך המידה הרעה של הרשע. בסדר? אם אני רוצה להכניע עכשיו כוח רשעות, מה אני צריך לעשות? ללכת לגבול שלו, של אותו רשע. אני לא צריך לחכות שירו עליי, ואז אני עושה לעצמי כיפת ברזל. זה שטויות זה, נכון? זה מראה על חולשה. אנחנו כולנו כאילו כיפת ברזל, מה זה כיפת ברזל? כיפת ברזל.
למה לא הקטע לפני כן?
זאת החולשה הגדולה ביותר,
כיפת שאלה ברזל. זה עוד איך.
כן. הייתי במקום כיפת ברזל, אגרוף ברזל. אני יוצא, מה אני צריך לשים עליי כיפה כדי שלא יראו עליי ולהתגונן? זה כבר חולשה. כל המנגנון הוא מעוות בכלל. זאת אומרת, שאדם חזק, הוא לא מחכה שהרע יבוא אליו ואז הוא מתחיל להתמודד איתו, אלא הוא יוצא לגבול הרע, מתמודד עם הרע בשטח של הרע, ושם מחסל אותו. עכשיו, מי יכול לעשות דבר כזה? רק אדם שיכול להיכנס לרע ולצאת מהרע בלי להינזק. אז מי זה? זה רק הצדיק. לכן אדם שרוצה להכניע את הרשעים, צריך להירד לתוך המידה הרעה של הרשע, שהוא הצינור שלו, להכניעה, להשפילה, ועל ידי זה משפיל רשעים עדי ארץ. ראשי תיבות, ארמה, אש, רוח, מים, אפר. כן? זה נקרא משפיל רשעים עדי ארץ. שהם הארבע היסודות, כן? ארבע היסודות שמהם כל המידות. אז אדם צריך להיות חזק, צדיק, כדי שהירידה שלו לא תבלע אותו, כי אדם שיורד לשם הוא נכנס בעצמו בסכנה. אבל אם הוא חזק, אם הוא צדיק, או שהוא קשור לצדיק, אז אין לו חשש לרדת לעולם של הקליפות שם, כדי לנקות את השטח ולזרוק, לחלות את כל הרשע.
הוא יכול להיות קשור לצדיק בלי שהוא ידע?
בוודאי, אבל עדיף שידע. כי כשהוא יודע, אז הוא פועל לקשר הזה. הוא פועל לחזק את הקשר. אדם שלא מודע בדבר, אז הדברים יכולים באמת לקרות אצלו. אבל הוא לא מפנים את הדברים, הוא לא בונה באמת מנגנון אמיתי. לכן תמיד עדיף להיות מודע לתהליך, מאשר להיות פסיבי ונגרר אחרי דברים שאתה לא מבין בכלל מה אתה עושה פה.
מתתיהו בבחינת צדיק גמור.
מה?
מתתיהו.
כן. ועל ידי תורה ותפילה מפרישים הרע מן הטוב. עכשיו, איך אנחנו מצליחים לנקות איפה הטוב, איפה הרע? כן? איך אני יודע? אדם מבולבל, הכל ביחד עכשיו. הוא לא יודע איפה הטוב, בטוב יש רע, ברע יש טוב. כן? אז הוא צריך בשביל זה, קודם כל להיות קשור לרב. שיהיה לו רב דקדושה. דבר שני, על ידי תורה ותפילה. כלומר, צריך ללמוד תורה, כי התורה עוזרת לאדם לברר את החיים שלו, מה הוא עושה בעולם, והתפילה מקשרת אותו כל רגע למקור. בסדר?
תפילה זה לא מה שמתפללים.
כן, 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 בוודאי. גם מה שמתפללים 18, בוודאי. זה קוראים תפילה. כן, אבל התפילה הזאת שאתה מתפלל 18, זה קשר. אתה מתקשר בעצם לבורא, מקבל משם את מנת האנרגיה שאתה צריך לאותו יום. זה שזה זה. כמובן שיכולות להתלוות תפילות אחרות במשך היום. כלומר, קשרים אחרים, קישורים אחרים. המקובלים עושים ייחודים. כלומר, ממשיכים להתחבר למקורות על ידי ייחודים, כלומר צירופי שמות וכו'. שזה גם כן תפילה, זה לשון קשר. תן לספר. גם שמענו מפיו הקדוש, כן, מרבי נחמן, שאפילו כשמקורבים ומקושרים לצדיק כזה, דהיינו לצדיק גמור, יכולים גם כן לעמוד כנגד רשעים ולהתגבר עליהם. הנה מה שאמרתי לכם, שהוא עדיין לא כתב את זה, ועכשיו הוא כותב את זה. אם אתה בעצמך לא צדיק, מה הפתרון? תתקשר אתה בעצמך לצדיק כזה. בסדר? ואז הצדיק שבקרבתך שומר עליך. וזה בחינת חנוכה. כן? כי בחנוכה צריכים לעמוד כנגד רשעים הרוצים למנוע ולבטל מעבודת השם. זה הסוד של חנוכה. כלומר, בחנוכה יש עמידה, יש מלחמה נגד כוחות שרוצים לבטל את האדם, מכניסים אותו לדיכאון, לדיפרסיה. כן? כדי שיברח מעבודת השם, שיבטל את עצמו מעבודת השם. אז צריך לצאת למלחמה ביום הזה. איך יוצאים למלחמה? על ידי התקשרות לצדיק, נכון? מה זה התקשרות לצדיק בחנוכה? ריבוי האור. כשאתה מדליק אור בחנוכה, זה כאילו התקשרת לצדיק, נכון? אתה מוריד לעולם שלך מהאור של הצדיק. כאן מי זה הצדיק? הקדוש ברוך הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק? כן? כי צדיק אתה. נכון? וצדק מדך. אתה צדיק. הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק. חסיד, יש לו כל התארים שיש בעולם הזה. אז אם אין, אז אני מביא מהצדיק העליון, קודש בריך, את האור הזה בחנוכה, ולזה צריך לכוון בנרות חנוכה. כלומר, שהאור שאני מקבל בחנוכה, שאני מדליק במנורות בבית, באור, בחנוכיה, זה בעצם אור שיורד מהצדיק העליון, מצדיקו של עולם. ולכן זה מחזק אותנו בעבודת השם.
שאלה,
לגבי הדלקה,
זה מאוד חשוב בין השלושות
שזה
עובר, ואם זה לא מסתדר?
אז לא מסתדר, לא משתגע. צריך לעשות את זה קצת יותר מאוחר. לנסות לא לעשות את זה בלילה מאוחר כשכולם ישנים, כן? אבל אם את רוצה לחכות שכולם יהיו בבית וזה, וזה לוקח עוד חצי שעה, אז עדיף לעשות את זה בסדר. כן? מאשר לעשות את זה לבד סתם.
לא לבד, לא בכיף.
לא, אז לא טוב. לא טוב. תעשי את זה בכיף עם המשפחה כמו שצריך, אפילו חצי שעה אחר כך. עדיף לעשות את זה לפני, כלומר להתארגן כדי שזה יהיה לפני, בין השמשות. אם אי אפשר, כן, זה עדיין, אתה לא מחוץ למצווה או מחוץ לזמן, זה בסדר גמור.
השאלה עד כמה למשוך?
זה מה שאמרתי. לא למשוך עד שאתה נשאר לבד, או שכבר הילדים עייפים, או שלא יודע מה. כן, זה חינוך, זה מצוות חינוך. אז צריך שהילדים יהיו פה, שהמשפחה תהיה פה, אז לא, לא, לא עניין. מצוותה מי שתשקע החמה. אבל לא כתוב רק. מי שתשקע החמה והלאה. הכי טוב מצווה מן המובחר זה בין השמשות. לא יכולת, לא יכולת, בסדר, אז תעשה את זה חצי שעה אחר כך.
כן? מה הגדרה שבין השמשות אחרי שהשמש שקעה?
כן, זאת אומרת, עדיין אין חושך באמת. אתה לא רואה את הכוכבים. כן?
מבחינתנו היום סביבות השעה 5.
לא, 4:15. כן, 4:15, 4:30. זה היום.
4:15.
5 זה כבר חושך גמור.
סליחה.
נכון? אז 4:15, 4:30. בכלל בשבת, כן, כשנדליק בשבת, צריך להדליק עוד חצי שעה לפני, 20 דקות לפני, או רבע שעה לפני.
נכון, זה אין ספק.
בסדר?
זה
עוד יותר, זה יוצא לך ב-4 בערך.
אתה של פעלים פה ערבית כל השנה, זה בין השמשות.
ואתה חי מתואם עם האישה?
בוודאי. אתה משפחה, לא?
כי אם מדליקה נרות שבת...
מדליקים אחרי.
אתה צריך להדליק קודם כל נרות חנוכה, ואחרי זה היא מדליקה שבת. אם היא מדליקה שבת, זה כבר שבת, היא לא יכולה להדליק חנוכה.
היא שתכין לך את נרות חנוכה, אתה תכין לה את נרות שבת.
ואתם צריכים להדליק ביחד 10 דקות, רבע שעה לפני הדקה של הנרות שבת, ואז אתה עושה את זה, ואז צריך להיות מתואם איתה, כן. מה?
זה האור של החנוכיה, הוא יותר גבוה, אז קודם מדליקים לשבת, ואחרי זה את החנוכה.
לא פתאום.
לא, להפך,
מדליקים לחנוכה
אחרי זה שבת.
אתה מקבל שבת אחרי.
כן. דרך אגב, זו באותה גמרה. במה מדליקים, זה באותו מקום. כן, במה מדליקים, במה אין מדליקים. שמה זה נרות חנוכה. כל הסיפור של חנוכה הוא בנרות שבת. יש קשר הדוק בין נר שבת לנר חנוכה. רק שנר חנוכה יורד יותר למטה. כלומר, מתגלה יותר בעולמות התחתונים, שזה מתחת לעשרה טפחים, שזה בדרך כלל לא קורה בשנה. זה החידוש של חנוכה.
ולאיזה גובה מגיע נר שבת?
נר שבת אין בו עניין, אבל מדליקים אותו בגובה נורמלי, בוא נגיד. אין עניין להדליק אותו בקומה כזאת או אחרת. אבל נר חנוכה יש מצווה מן המובחר להדליק אותו נמוך, בקומת היסוד.
כן, זה אני יודעת, אבל...
נר שבת אין.
לאיזה עוצמה מגיע של נר שבת?
גם כן, עוצמות גדולות מאוד, זה חוכמה עליונה, כן? אנחנו צריכים ללמוד על השבת ספציפית, כשנגיע לנושא של השבת, בעזרת השם. אז נבין מה זה הנרות של שבת.
כי מה? זה בעצם מלמעלה למטה, לכן אין איזה רובד של מקום פה בעולם הזה, שבת.
מה? כן, אבל גם חנוכה זה ממעלה למטה.
ממעלה למטה?
לא. חנוכה זה ממעלה למטה. זה אור עליון שאין לי. הנרות הללו קודש הם. אין לנו רשות להשתמש בהם. מה זה קודש? חוכמה. זה לא ממטה למעלה. זה ממעלה למטה. אתמול אמרתי לכם אפילו, נתתי את הדוגמה של הסביבון. מי מסובב אותנו? הקדוש ברוך הוא. כן? אנחנו מסובבים על ידו. זה ממעלה למטה. לכן התנופה, כן? האקט של ההדלקה שלי הוא גם כן ממעלה למטה.
אני מבינה את זה, אבל כל הסיפור של חנוכה,
כן.
זה איזושהי השתתפות
יפה,
שלנו.
יפה, אבל זה השתתפות. כלומר, כל הנס קורה בידי השם, ואני בעצם רק מאפשר לנס להתחולל, על ידי עבודה שלי, על ידי יציאה שלי למלחמה. אבל אוי ואבוי אם אני מסיים את המלחמה, ואני חושב שאני, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. בסדר? אני צריך להגיד, כן? וזכרת כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. כי מה שנעשה הוא שיעשה. אז מה שקרה בעבר, זה מה שקורה לעתיד, תמיד. הייתי שואל אתכם שאלה אחרת. מאיזה זמן באים הנרות האלה של חנוכה? מן העבר או מן העתיד?
מן העתיד.
מן העתיד. למה מן העתיד ולא מן העבר? איך יכול להיות דבר כזה? אור שבא מן העתיד עדיין לא היה, מה אתה מדבר?
זה אור שאמור, קודם כל הקדוש ברוך הוא נותן לנו את ההזדמנות הזאת, תמיד נותן לנו את הקרדיט הזאת, כי הוא מאמין במעשים שלנו.
אוקיי, אז מה זה הקרדיט? איך זה בא מן העתיד? אני לא מבין.
זה אור שאמור להתגלות פה.
יפה, זה אמור, זה בעצם אנחנו תואמים.
שאמרנו ביום ראשון.
ש?
שאמרנו ביום ראשון, מעין היה. עם השמונה והשבע.
נכון. זאת אומרת, אנחנו טועמים מה שעדיין לא הופיע בעולם בשלמות. אז יש לנו טעימה.
בשלמות.
נכון. מדי פעם, הקדוש ברוך הוא בוקע את עולמנו, את מסך עולמנו, ומעביר לנו מן האורות העליונים, שאמורים להתגלות, שעתידים להתגלות בעזרת השם לעתיד לבוא. בסדר? אז אנחנו מדי פעם טועמים טעימות קטנות מהאור הזה. אחת מהטעימות זה שבת. טעימה אחרת זה חנוכה. כן, בשמונת ימי חנוכה, אנחנו בעצם תואמים כוח מלעתיד לבוא. כן, עכשיו אתם רוצים להדליקים שמונת ימי חנוכה, משיח. כן.
אנחנו בהדלקות של שכשנכנסים לסוכה, כן. כל יום אתה מדליק את האושפיזין. אז זה גם עניין של אילה, קדישה.
כן.
זה עניין של...
לקבל מהספירות העליונות. אבל פה אנחנו בעצם אומרים שזה זכר ליציאת מצרים. פה, בחנוכה, אנחנו מחדשים משהו, שזה בעצם ממשהו שעוד לא הגיע באמת לעולם שלנו. רק טעמנו קצת. מתי טעמנו קצת מהרובד השמיני? בפעם הראשונה, מתי התחלנו לטעום מהרובד השמיני?
במשכן, בסיום
המשכן. פרשת שמיני. פרשת שמיני, התחלנו לטעום מהרובד השמיני. בהקמת המשכן. עכשיו, למה המשכן לא נשאר? למה הוא חרב?
כי הוא לא בארץ ישראל.
אז למה המקדש בארץ ישראל חרב?
זה לא נכון. הוא חרב, השכינה לא חרבה.
כי הוא טעימה.
לא,
השכינה חרבה.
פשוט מאוד. הכל לא נמצא פה. הכל הלך. לא נשאר כלום. שכינה בסדר, אבל אין לה מקום להיאחז מסכנה. כלומר, יש חורבן. לא לפחד מהמילים. היה חורבן. למה? כי אנחנו עדיין לא מסוגלים בעולמנו לקלוט את השמונה. אז השמונה הוא עדיין גוף זר בעולמנו. אז מדי פעם הוא מצליח לשרוד כמה שנים, ואחרי זה הגוף העולמי דוחה את הגוף הזר.
אבל תמיד יש כאלה שכן יכולים לקלוט את השמונה.
אנחנו מדברים על כמה שיש. אני מדבר על העולם.
כל העולם צריך לקלוט את השמונה.
בוודאי. העולם עצמו, המציאות עצמה צריכה לקלוט את השמונה. כל עוד והמציאות לא תקלוט את השמונה, השמונה יתדחה.
במי הם נלחמים?
אז כל העולם אף פעם לא
יקלוט
את כל
השמונה. חס ושלום, לא? זה לא נכון.
למה?
זה בדיוק מה שאנחנו מאמינים בו. זה בדיוק הייאוש של אומות העולם. האומות בדיוק אומרות את מה שעכשיו אמרת. אין תקווה. ואנחנו עם ישראל אומרים להפך. העולם הולך ומתבשם, הולך ומתעלה. וברגע שהוא יתעלה לקומתו, שהוא יכול להיות מסוגל לקלוט את האור של השמונה, אז השמונה ייכנס בשבע ואז יהיה עולמי. זה אף פעם כבר לא יחרב.
נו, דודו, מה?
בית המקדש השלישי לא יחרב. והבן איש חי אומר לנו שבית המקדש השלישי ייבנה בסוף האלף השישי. לפני סוף האלף השישי, קרוב ל-200 שנה לפניו. ממש עכשיו.
ומה זה בא לידי ביטוי שהשמונה לא מתקבל פה?
אמרתי.
תוריד דוגמה.
קודם כל, העולם לא מוסרי. לא יכול לקבל מוסר שהוא למעלה מהקומה שלו. אז העובדה לזה, זה החורבן. זה מתבטא בזה שהאדם לא יכול לקלוט אנרגיה אחרת ממה שיש לו. אדם שלמשל, עזבו את המשכן עכשיו, בוא נחזור לבן אדם רגיל. כמה מהנשמה של האדם נמצאת בתוך האדם? הרי הנשמה זה כמו 8, נכון? והגוף זה כמו 7. כמה מהשמונה נכנס בשבע שלך, לדעתך? באחוזים.
מיקרונים מעודדים, לפי דעתי.
זאת אומרת, רוב הנשמה, איפה היא נמצאת? בחוץ. למה? אתם חושבים שהגוף לא רוצה לקלוט את הנשמה? הוא רוצה, אבל הוא לא יכול.
הוא יצטרך להפסיק להיות גוף.
זה לא שהוא צריך להפסיק, הוא צריך להעלות את מדרגות הגוף לאותה מדרגה ולחיות לפי המדרגה של הנשמה. כל עוד ואין השתברות ביניהם, אז הגוף דוחה את הנשמה. אז מה אתה צריך לעשות כדי שהגוף כן יקלוט את הנשמה בכוח? לנקות, לדעת מה אתה רואה בעיניים שלך, מה אתה שומע, מה אתה מדבר, איך אתה מתנהג, האם אתה כועס, האם אתה אדם רגוע, האם אתה לומד תורה, האם אתה אדם מוסרי, זה הרבה דברים. ככל שאתה כל מה שאמרתי עכשיו ועוד הרבה יותר, אז יש הרבה כוחות של נשמה שנכנסים בתוכך, אז אתה הופך להיות נשמה וגוף שלמים. ואז הגוף שלך הופך להיות נשמתי. עד כדי כך שאפשר לפתוח את הקבר של צדיק, והגוף שלו לא קלה בכלל.
ראינו את זה.
הגוף שלו לא מתפורר. הבשר שלו לא מתפורר. לא רק שהוא לא מתפורר, הוא נשאר חם. כמו בחייו. ושום תולעת לא אכלה אותו. כן, אתם יודעים שהתולעים בקבר מתחילים עם הלשון. זה הדבר הראשון שהן מתקיפות. למה? כי זה המקום הכי מלוכלך של האדם. שם הוא דיבר את כל מה שה... כן? ככה כתוב, בוודאי. צריך להיזהר מאוד. שמירת הלשון זה הדבר החשוב ביותר.
מה,
הצדיקים
לא
מגיעו
ללשון שלהם?
מה?
שפתותיהם דובבות.
מי לא מגיע?
לצדיק.
כן.
אתה
לא מגיע
ללשון?
לא רק ללשון, לשום מקום. שום מקום. כן? מה הגיע אצל מי שהוציא דיבה על ארץ ישראל? על אדמה, על קרשים, על אבנים, ולא על אנשים. מה קרה להם, למרגלים? הלשון
משתרבבה.
הלשון שלהם משתרבבה, כן? ועלו תולעים ואכלו להם את כל הלשון. מה זה אומר? זה אומר שבעצם, כן, הם חטאו, הם קיבלו את העונש במה שחטאו.
עשית
תמונה
כזו בבית.
כן.
גם ההרגשה שהמצב רוח טוב, או...
איפה לא ראיתי?
אדם שעובד את השם בשמחה. אדם שעובד את השם בשמחה. אדם שנמצא במצב של שמחה.
חולף.
אז הוא בעצם מקבל יותר נשמה.
אבל יש, זה חולף המצבים האלה.
עוד פעם, זה חולף בגלל שהאדם עדיין לא עקבי. אם האדם היה מגיע למדרגת הנצח...
העולם לא יגיע
אליי. זה מה שאני אומר, העולם זה אדם. אנחנו מתעסקים בעולם בדמותו של האדם. העולם לעצמו לא יעשה שום דבר. העץ אף פעם לא יגיד לך, תשמע, אני נמאס לי להיות זה. הוא מחכה לך. כשהאדם הראשון חטא, הוא הוריד איתו את כל העולם. את כל הטבע. הטבע ירד ממדרגתו הראשונה. הטבע בהתחלה היה בעל בחירה חופשית. אתם יודעים את זה? כל הבריאה הייתה בעלת בחירה חופשית. שנאמר בגמרא, כל מה שברא, כל הבריאה, כל מה שנברא בעולם, כל האנרגיות, כל הדברים שנבראו, לדעתם נבראו. מה זה לדעתם נבראו? ביקשו מהם, רצון. והם הסכימו. אחרי חטאו של אדם הראשון, אין יותר בחירה לשום דבר, חוץ מאשר לאדם. הכל נפל. צריך להבין שבעלי החיים, כן? כלב, לפני החטא של אדם הראשון, הוא היה בחוכמה שלך. כלב היה חכם כמוך. פרה הייתה חכמה כמו בן אדם. ברגע שנפלנו, אז האדם של אז הפך להיות כמו הכלב של אז. כלומר, אנחנו היום כמו בעלי חיים שהיו לפני הנפילה. ובעלי חיים ירדו למדרגה של בעלי חיים של היום. והצמחים נפלו והדומם נפל. הכל נפל.
בגלל האדם, לא בגלל
האדם. בגלל האדם. אחרי אני אומר, כשאני אומר עולם, אני מדבר אדם. עולם שווה אדם. בסדר? אז הדבר הזה, אנחנו צריכים לחזור אל החושים האלה, הבריאים שלנו, אנחנו רחוקים מזה. אז אני חוזר לשאלה, אדם שלא מסוגל לקלוט בעצמו את הנשמה שלו, אז מה הוא רוצה לקלוט את בית המקדש? זה אותו דבר, רק ביותר גדול.
ולכן אנחנו רחוקים.
אנחנו לא רחוקים.
אז למה אנחנו מקבלים נשמה שאנחנו לא יכולים לקלוט אותה?
אנחנו מקבלים נשמה שאנחנו יכולים לקלוט לפי מעשינו. יש לנו פוטנציאל, הוא נמצא, הוא חופף עליו כל היום, כן, בין כתפיו שכן, ותלוי ברצון שלך. אתה רק פותח, כן, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, ואני מכניס לכם את מה שאתם צריכים, אל תדע. אנחנו אמורים להיות נביאים, אתם מבינים את הדבר הזה? אנחנו נביאים, נברנו נביאים, בפוטנציאל. עכשיו תגלה את זה. בוא נראה. אתה אמור להיות נביא. לא הגעת לנבואה, עוד לא עשית את העבודה שלך בשלמות. זהו.
איך אתה יכול לדעת אם הגעת לנבואה?
אתה יודע, זה כבר שאלה של אדם שלא נביא.
אז נביאים זה כאילו מה מושג להביא?
מה?
נביאים זה כאילו מה מושג של להביא?
בוודאי.
נביא?
בוודאי.
אני חושב שמלכת שבא נתנה את התשובה הנכונה של אומות העולם לשלמה, שהיא באה וראתה את מה שהיא ראתה.
נכון.
אני לא זוכר בדיוק את המשפט, אבל היא אמרה לו מה גדול הקדוש ברוך הוא והבניין והזה והשכינה.
היא ברכה אותו.
היא
ברכה אותו.
כן, לא זוכר את הקטע.
הקטע אומר שפשוט היא לא היה לה ברוח כבר, לרוב שהיא התפעלה ממה שהיא ראתה.
שהיא ראתה את בית המקדש.
לא היה ברוח. היא ראתה ששלמה המלך בנה גשר מהבית שלו.
מהבית שלו לזה, כן, זהו.
וברגע שהיא הבינה את התוכן הפנימי שהיה בדבר הזה, זאת אומרת שהבית הפרטי, החיצוני, קשור לקודש, לקודש הקודשים, ברגע שהיא הבינה את זה, שזה מה שישראל עושים בעולם, היא התעלפה. כן. והיא יכלה לכל העולם להגיע למקום כזה. אז אנחנו כן יש לנו מדרגה של נשמה שאנחנו יכולים לקבל אותה, רק צריך לעשות עבודה. זה לא הרבה דברים, אבל צריך לעשות את זה, להיות אמיתי, ולהיות כנה, ולהתאמץ כדי שרוב הנשמה תהיה בתוכנו.
טוב, זה השיר של הבוקר, זה היה צדיק.
לגבי אנחנו זה ברור לי, אבל לגבי אומות העולם זה לא כל כך ברור לי.
שוב, אומות העולם אין להם את הנשמה שיש לישראל, יש להם נשמה אחרת, מגובה אחרת. שגם הן, אומות העולם, מסוגלות לקבל את הנשמה שלפי גובה. הרי חתול יש לו נשמה? כן, של חתול. הוא מקבל אותה? כן. הוא מדבר חתולית. זהו, זה הנשמה שלו, הוא קיבל אותה. אז לכל מדרגה בעולם יש את הנשמה שלפי הגובה המתאים שלה, של אותה מדרגה. לדבר הזה יש נשמה, כוח מחיה? כן. האם הוא מגלה אותו? כן. עובדה, הוא משהו. הוא לא מתחפש אף פעם לשום דבר אחר. כל דבר ביקום מגלה אלוהות ברמה אחרת. האדם אמור לגלות אלוהות במדרגה הכי עליונה. וישראל, אתם קרואים אדם, צריך לגלות את המדרגה של הנבואה, שזו היא המדרגה האולטימטיבית. בינתיים אנחנו מגלים את זה רק מדי פעם בחתיכות קטנות בחלומות. כן, החלום זה 1 חלקי 60. זאת אומרת, תכפילו ב-60, תגיעו לנבואה, לא כשאתה ישן, כשאתה ער. זה המון. כן, כפול 60 זה המון.
אתה בפרקוס אמיתי.
אז אתה צריך להגיע למדרגה כזאת של נבואה, כלומר לקבל את אור השם. בינתיים תגיע לפחות לרוח הקודש. שרוח הקודש בעצם מתלווה אליך ואתה יודע להחליט החלטות נכונות ואתה אומר דברים אמיתיים ואתה קובע דברים וכשבאים לשאול אותך שאלות אתה יודע לענות. זה רוח הקודש, זה לא פשוט. זה קשה מאוד וגם לשמור את זה. כי הרי זה בא והולך, תלוי במצב שלך. איך קוראים לזה בעברית? מצב?
רוח.
רוח. תשימו לב, למה? זה המצב של הרוח שלך.
ראינו את זה אצל חזקיהו המלך. זה כל כך בולט אצלו, כל כך בולט אצלו, כל העניין הזה. שהוא הגיע לעוצמות כל כך הרבה גבוהות, ודווקא בקטע האחרון הוא נפל.
נכון.
הוא נפל, הוא לא רק נפל, הוא התרסק. הייתה רעידת אדמה אחרי מה שהוא עשה.
לשמר, אני חושבת שזה יותר קשה.
בוודאי, בטח.
על זה נאמר, מי יעלה בהר השם?
מי יקום במקום קודשו.
מי יקום במקום קודשו. מה זה מי יעלה? מי יעלה זה קל, זה קל. אבל מי יקום, מי יתקיים שם, מי יישאר שם, זה יותר קשה. כלומר, מדי פעם אתה עושה איזה גיחה, כן? אתה, יש לך איזה התעוררות, אתה רוצה לקום, ללמוד, אתה... כמה זמן זה יחזיק מעמד?
כוח התמדה הוא הכי חשוב, כוח התמדה.
זה, בזה אתה גם כן נמדד. אז כמעט, עניתי לך.
אנחנו רחוקים.
עניתי לך?
לא, אנחנו רחוקים.
לא, אנחנו לא רחוקים. אנחנו קרובים. עם ישראל חזר לארצו.
בסדר, נכון.
עם ישראל חזר לארצו, מה זה נכון? אתה יודע מה זה נכון?
מים על השם.
נכון יהיה בית השם אלוהים.
אמן. מים על השם.
מה? הלשון שלנו הרבה יותר נקייה ממה שהייתה אז. עובדה שהקדוש ברוך הוא החזיר אותנו. הרי יצאנו בגלל שנאת חינם. ואם חזרנו, זאת אומרת שאנחנו עכשיו יותר אוהבים אחד את השני.
שאלה אם אנחנו...
אל תסתכל על חצי הכוס הריקה.
לא מסתכל על חצי הכוס הריקה.
אנחנו ברגרסיה לטעמך.
חצי כוס ריקה. ואפילו כל הכוס ריקה.
לא, זה סמך.
זה ששמחנו אתמול שברק התפטר, אז זה בדנותינו?
לאו דווקא. את יכולה לא להסכים עם מישהו, אבל לא לשנוא אותו. אם זה לא נובע משנאת האיש, אלא מחוסר יכולתו להנהיג, זה בסדר גמור. אני יכול לבחור במלך, אני מצביע. אז מה, כל מי שאני לא מצביע בשבילו עשיתי עליו לשון הרע? לא.
אבל היא צודקת באיזשהו מקום, כי אם זה עורר אצלי שמחה, זאת אומרת שאני לא מעוניין...
באיש הזה,
בטוח. 80% מכל המדינה הוא ראה פה שפיטרנו.
שרצונו ייכשל.
בוודאי.
אז אני נופל פה. אני יכול להגיד אני לא רוצה אותו, אבל אם אתם מראה לי סיבה, זאת אומרת שיש לי...
לא נכון. קונפליקט איתו. לא נכון. אם זה נובע מהרגשה פנימית שאתה שונא את האיש, עכשיו יש לך בעיה. אבל אם זה בגלל שאתה מאמין שהאיש הזה לא יכול לנווט את המדינה, זה לא שנאה?
לא נכון.
לא שמה, אבל אני אומר, האינדיקציה
לא נכון
שזה מפתח אצלי שמחה,
לא, זה כבר... לא נכון. זה
אומר שמשהו פגום.
לא נכון.
זה לא אמור לפתח לי שמחה.
בוודאי שכן. אני יכול לפתח שמחה בגלל שאני יודע שהממשלה, שאני מאמין שהממשלה הבאה, שהוא לא יהיה שותף בה נגיד, זה יוביל אותנו למדרגה יותר גבוהה, אבל אני לא שונא את האיש, אני יכול לחבק אותו, לנשק אותו. הוא לא מתאים לו המקום.
נכון. זהו. אני אמרתי במפורש שכחייל הוא באמת היה אמיץ, וכמפקד קטן הוא היה אמיץ.
שוב פעם, אני רק עונה לשאלה, אני לא אומר המסכים או לא מסכים.
אני לא מתעסקים פה באיש,
אני מתעסקים בסיטואציה.
אני בין ספק
בצע. עכשיו אני מתעסקים בציבוריות הישראלית, לא באיש עצמו.
זהו.
בסדר, זה ככה צריך לעשות את הדברים. אני אסור לי לסנוע בן אדם, אבל אני יכול שלא להסכים עם הדעות שלו. בוודאי. להפך, אני צריך להתמודד על הדעות שלי. לחזק אותן. כן, לצאת נגד אפילו, אבל לא לסנוא, משהו אחר. שני דברים שונים לחלוטין.
לא להעריך רגשות.
בוודאי. אני יכול לסנוא את המעשים שלך, אבל אותך אני אוהב. לא להעריך בין הדברים.
לא, זה ודאי. זה חוט דק ש... וואי וואי,
זה מאוד מאוד דק.
זה ממש חוט דק.
אני הלכתי על משהו אחר.
אז בהחלט, לזה עניתי. אז אנחנו קרובים מאוד. אנחנו קרובים מאוד כי חזרנו לאהבת האומה. והעובדה שחזרנו לאהבת האומה, זה שחזרנו לארצנו. כי הקדוש ברוך הוא אמר שאנחנו לא נחזור כל עוד ולא נאהב את עצמנו. העובדה שחזרנו זה שכבר התחלנו לעשות את התיקון. אז אנחנו התקדמנו מאוד בתהליך. בנינו כבר את ירושלים. כלומר, בונה ירושלים השם, זה לבנות את ירושלים, לא רק את בית המקדש. בית המקדש זה השלב הסופי, זה הדובדבן. בנינו, אנחנו בונים את האומה שלנו. אף פעם לא היו יהודים בארץ ישראל כמו שהיום. לא במספר, ולא בכוח, ולא בעוצמה, ולא בחוכמה, ולא בתורה, ולא בשום נושא בחיים.
בוא נאמר שבמאה השנה האלה עשינו יותר ממה שבאים.
בוודאי, בוודאי. אתמול בערב, מתוך 20 מדינות שקיבלו 20 פרסי נובל, היו 4 ישראלים. אתם יודעים מה זה? חמישית. מכל העולם, 4 ישראלים, כולם. אנשים משתגעים.
לא, זה לא פעם ראשונה.
זה לא פעם ראשונה, אבל סתם דוגמה אתמול. גאווה לאומית. שאלו, ראיינו את ה... חזרתי משיעור, אני שומע את הרעיון של אותו מדען ישראלי. זה עטות, כן, נשמע צעיר מאוד. אומר לו, מה אתה מרגיש? אומר לו, אני לא מרגיש כלום מבחינת עצמי. אני מרגיש גאווה לאומית. שרנו, מה אתה רוצה יותר מזה?
נפל האוזניים שצריך
לשמוע את זה. נפל בדיוק לאוזניים שצריך
לשמוע את זה.
אתה זה שפתח את הרדיו. ממש ככה, ברגע, אני שומע את זה. התחלתי לחייך, ברוך השם.
נתן לו דלק.
בוודאי.
הייתי באירוע במוצאי שבת של המשפחה שלנו, ונפגשתי עם... הנכד של הדודה שלי, והוא קצין מודיעין בחיל האוויר, קובי, סבא. בקיצור, באתי אליו, נשקתי אותו וברכתי אותו, ובסוף אמרתי לו, לך תגיד תודה לכל החיילים שלך. הוא אומר לי, על מה? אמרתי לו, די, כבר נו ברצינות, אני לא רוצה לחדור יותר מדי. אמר לי, בוא נגלה לך משהו אחד, זה עבודה ממש פינצטה של שנה שלמה. אמרתי לו, הנה, אתה רואה, אני לא סתם ברך אותך. הם עשו עבודה כל כך רצינית.
אז זה העניין של חנוכה.
והוא אמר לי, זה לא שלי, שאול, זה גאווה לאומית.
דרך אגב, אם היינו רחוקים, אסור היה לנו לברך שהחיינו. כשאתה מברך שהחיינו, מה אתה אומר? שהגיענו לזמן הזה, כאילו אתה אומר, הזמן הזה הוא הכי טוב שאי פעם היה, נכון?
נכון, זהו.
זה מה שאתה אומר בברכה. אז מה, אתה משקר?
לא
ראיה. מה
לא ראיה?
אומרים
לברכים שהחיינו כבר הרבה מאוד שנים.
נכון, כי כל יום שעובר, אני אוהב אותך יותר? בוודאי.
כל יום שעובר לא יחזור, וכל יום שעובר אתה התקדמת משהו, וכל יום שעובר.
יפה, יפה. זאת אומרת שאתה בשלבי גאולה מתפתחים.
לא רוצה להיות פסימי, כבוד הרב, אבל זה המציאות שאנחנו אומרים, זה היה סוף 1060 ו-200 שנה, כאילו יש פה, אני אדבר באופן אישי, ברדק עצום, יש עוד... המון מה לתקן.
מה ברדק עצום? ברוך השם שיש הרבה דעות.
זה איטי מדי לטעמך.
אתה יודע למה יש ברדק?
לא, אני לא אמרתי, היה קודם אצלי, אני אתקן.
אבל אין ויכוח על התקדמות. התקדמות יש. עכשיו בוא נדבר על המהירות.
כבר בזה, לא יודע.
לא כבר, אבל...
מזל שאני צעיר,
עוד מיקרון.
אולי אני אזכה לראות.
עוד מיקרון. בעזרת השם, אני מאחל לך לראות את ההתקדמות הזאת. על זה נאמר ותחזנה עינינו.
לוקח אותך איתי.
בוודאי. הכל עניין של גישה. על זה אנחנו אומרים בעמידה ותחזנה עינינו. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא 3 פעמים ביום לראות. כי באמת, בעיניים החיצוניות, אתה לא תראה. מי רואה, אומר לנו הזוהר?
מי שלומד ספר
הזוהר. מי שילמד פנימיות, יראה. ומי שלא ילמד פנימיות, לא יראה. כך אומר הזוהר. למה? למה?
כי זה טכניקת הסתכלות.
יפה מאוד. כי בדור האחרון, לא רק שזה טכניקת הסתכלות, הוא אומר לך מה יהיה. הוא אומר לך שהפנימיות תהיה מעולה, אבל זה יתלבש בלבושים חיצוניים מגעילים.
וזה בדיוק הזמן.
וזה בדיוק הזמן שלנו. אז מי שיודע לראות את זה, בגלל שהוא למד את הלימוד הקדוש הזה.
וזה צריך להיות יותר מגעיל עוד. מאוד יותר מגיע.
הנה, עוד יותר.
ואתה תגיד לייאוש יותר גבוה, וזה יותר מגיע.
אתה רואה? עכשיו הוא דוגל בגועל.
שיבוא רק יותר מגיע.
זאת אומרת שככל שהדור הזה, בחיצוניות שלו, הוא ביש, כך כתוב בזוהר. כן? ביש. לא טוב. גלגול.
אבל זה מצוין.
תדע לך שבתוכו הוא טוב. מלגב טוב ולבושה דילה ביש, כך אומר הזוהר.
ומתי להרגיל לביש?
מה? מזל ביש, בחוץ, אבל בפנים הכל טוב. עכשיו צריך לראות את זה, צריך לעיניים בשביל זה. העיניים זה לא העיניים פשוטות, זה עיניים, כן, העין השלישית.
אני אומר לך למשחק של בית"ר ירושלים, קצת כל הערסים שם.
זה ערסים בקדושה.
מה צועקים, מה הם שרים?
כן.
אנחנו מאמינים בני מאמינים.
כל הכיפות הגדולות האלה של רסלר, צהובות
האלה. היית פעם במשחק של בית"ר?
לא, לא
הייתי. וואי 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 אתה.
הילדים שלי מספרים.
לפני אתה לא מבין את החוויה הזאת. אתה יוצא, אתה לא מבין. כשאתה בפנים, אני אומר לך, יואל.
אני יודע.
פשוט.
דרך אגב, אם יוצאו משם, הם הולכים לסליחות, כשיש סליחות. כולם הולכים לסליחות משם, כשיש, בזמן סליחות. הם יוצאים מהמשחק, הולכים לסליחות אצל הרב. זה אנשים מיוחדים, תשמע, זה דור, כן? דרה, דה בטרה, כן? דה עקבתא דה משיחא. דרה בטרה, דה עקבתא דה משיחא, אני מצטט לכם את הזוהר, מילה במילה. הדור האחרון של עקבות משיח, כן? טוב מלגב, יהיה טוב מבפנים, ולבושה דילה ביש. והלבוש שלו יהיה מגיל. מה אתם רוצים יותר מזה? רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום אומר לנו את הסוד הזה.
אני עובדת עם האורות הכי גדולים.
הלבוש שלו, זאת אומרת, הביטוי הכי גדולים.
המופעים אצלך?
מה? אתה יודע מה? אנחנו צריכים לעשות ציור אצלה בבית הספר.
אני הייתי אצלך, לא? ראיתי את הילדים.
אבל ראית רק ארבעה מתוך כל
ארבע כיתות ראיתי.
לא, זהו, אז כולם היו בסדר, רק ארבעה ממני היו השפיצים.
בסדר, אוקיי.
היית אצלנו בבית ספר?
כן, עשיתי שיעור
איפה? נראים.
הייתי עם הבית ספר מקביל שם, הבנתי, הצטרפתם לשם.
ואתה אומר שככל באמת שהלבוש, המילים,
בוודאי, בוודאי,
בוודאי,
מאז יצא מתוק. הילדים הכי הכי האלה, זה הילדים שיש להם הכי הרבה אנרגיה. ופשוט צריך לדעת לנווט אותם.
איך לתאר? הנה, מפגש עבוד בית יתקיים מחר בבית ספר נראים. היום אני אצלך.
אתה
כמו אופטימי.
עד כאן להיום.
חבל לך על הזמן, אתה לא מבין מה זה להיות עם הילדים. זה ממש, זה חוויה.
שישוי הפר.
וואי וואי.
חנן, אני גאה בך.
חננאל.
חננאל, אני גאה בך. תאמין לי, אני גאה בך. את יודעת מה זה ללמוד איתו בחברותה? חבל על הזמן.
יש לי שיעורים אבל הם מוקלטים בטלוויזיה, אז דברים
אחרים. שלחה לי את מול. אנחנו נצטרך
את זה.
תגידי לה, איך קוראים
שם? כן, תודה. כן.
אז זה הייתה הכוונה?
שהייתי במכון. כנראה, אני צריך לבדוק את העניין, לא בדקתי.